ככה, לפני שאנחנו נשמע את הסוגיה של כל שיש לי תמור כאן, אז אני רשמתי לפני שבוע בדף מאה מקומות, מסתכל ברם בלכות הדרך, יותר חידה בקוריוז מאשר מקור ומקור הבנה. הגמרא בנדרים, הייתה שם איבעיה לגבי גידובים וחילופים של בלשון הגמרא של קונמון. אנחנו גידולים, לא למדנו, לא עצמנו בזה, אבל חילופין היה נושא של חילופי איסור הנאה. אז מדבר הנדרים כתוב בכל עמוד. כל עמוד זה סוג של איסור הנאה, סוג מאוד מסוים, כן? לא התורה לא עשרה, אלא בן אדם עשרה. הרמב"ם מביא את ההלכה הזאת בפרק ה' הלכת ט"ז הלכות נדרים, הוא כותב בלשון הזאת: האוסר פירותיו על חברו, בין בני בין בשבועה, הרי גידוליהן וחילופיהן ספק. לפיכך חברו אסור בגידולי פירות אלו ובחילופיהם. ואם עבר ונהנה, נהנה. אז הסיוע, מה זה אם עבר, נהנה, נהנה? זה נכון, אם הוא עבר ונהנה, אז הוא נהנה. זה אוקיי, מה הביטוי הלכתי פה? בדרך כלל, אנחנו, והרמנו כאן, זה תוצאה של הפסק. הרי הדין הוא ספק, כי אז היבה היא דורשת בגמרא, דבר רמב"ם, ולפיכך, אז אסור לך תחילה, ובדיעבד, בדיעבד. עכשיו, המבנה הזה הוא, אנחנו מכירים, יש לך דבר שהוא ספק, אז שייך להגיד עליו שלך תחילה לא, ובדיעבד, אז יכול להיות שיש תוצאות, אבל זה לא שייך בהנאה, כלומר, אסור לנהות, ואם הוא נהנה, אז מה? אז הוא נהנה, אז צריך לברך ברכת המזון. זה ככה זה נשמע. אם אתה אסור לך לאכול ומחר, אתה צריך לברך ברכת המזון. מה כוונת המילים? המילים פשוט הם לא מתאימים במקרה הזה. כאילו, חס ושלום, שהרמב"ם היה באיזשהו שבול, מה בספק? אוקיי, לכתחיל מותר ובדיעבד אסור. לכתחיל אסור ובדיעבד מותר. אבל זה לא... אין זה שייך. אז הרבה דיוק שייך על הצעה להסביר מה פירוש הנהיג עם עבר ונהנה נהנה. עכשיו, מה הרמב"ם היה צריך לכתוב? עמד את הסוגיה. אם יש לך ספק לגבי חילוף, אז מה הרמב"ם היה צריך לכתוב? שפיכך אסור למכור, ומחר החילוף הם מותרים. זו שיטת כל הראשונים אכן, חוץ מרש"י, שאסור למכור איסור הנאה, לא תחת בלי ספק, אבל אסור מדינה. אבל הבדיעבד, אם הייתי אומר לך תחיל לעשות בדיעבד מותר, אז זה אפשר. ועד הרב, יש רשונים שככה באמת מתפתים, לך תחיל לעשות למכור ישראל הנאה. ובדיעבד, מה זה בדיעבד? אם מכרת, אז עכשיו זה בסדר. מה זה עכשיו זה בסדר? התוצאה שקיבלת, החילופית מותרים. אבל זה לא מה שהרב אומר. הרב אומר, אסור בגדולי פעיות אלו בחילופיהן. ומה בנהנה, נהנה. כלומר, בגידול אין גם לא שייך הנפקמין הזה. זה לא שאסור לגדל. אם הוא גידל זה מותר. לא, הגידולים אסורים לך תחיל, אז מה בדיעבד? אין לך בדיעבד עכשיו. זה רק אם נהנה, נהנה. אבל מה פשט? מה פשט המילים? יש למישהו הצעה? נתתי לכם 5 ימים לחשוב ולבלות לילות בלי שינה. סתם כמה רעיונות, אולי עזויים באמצע הלילה, אני לא יודע מה קורה, אבל סתם כמה רעיונות עלו בפרשים המוחים הפוריים, תוססים. שלכם. מה זה אם נהנה נהנה?
אפשר להגיד שהוא משלם. כי זה של משלם.
משלם למי?
לבעל הדורות.
המקרה כאן הוא מקרה של נהדר, הוא אסר פירותיו לחברו. בסדר. האיסור הנאה זה לא, זה לא קשור איסור גזלה. הוא נתן לו. אני עושה לך על הפירות, ואחר כך אני... בגלל שאני כזה רשע, אני מזמין אותו לכל. אני רואה, מכרתי לך. אז משנה. מדבר, אם אני אוכל איסורי הנאה של מישהו, יש לו מישהו 15 פסח, לא ידעתי, הלכתי ואכלתי, לא צריך לשלם, כי זה לא שווה לו. זה לא בגלל שאני לא נהנה, זה בגלל הדין שהוא לא הפסיד. אז כאן הוא כן הפסיד, כי הפירות האלה הם שווים כסף, הם עשו רק לבן אדם אחד. וזה ברור, זה פשוט, פשטי פשטות, שאדם שמזיק, אז לא משנה בגלל שהוא לא נהנה, משנה בגלל שהוא לא נהנה. אני זרקתי את הפירות של חלייה, אני גם משנה. לא בגלל שנהניתי, לא שמעננה, אני שמעננה זה. אם הייתי שם ורגל פשוט הרבים, והייתי אוכל, אז אני לא משלם נזק, כי שם פשוט הרבים חתור, אני רק משלם מה שנהנה. אתה רוצה לדעת, אם ייסורי הנאה זה נקרא הנאה מדין משהו. זה לא אפשר פרה. גם זה לא נכון, כוס זה לא נכון, אבל זה גם לא אפשר פרה. אם אתה תוכב לי איסורי הנאה, איסורי הנאה שלך בתור כגוני, אז אני צריך לשלם מה שנאה. זה דין, קצת מפתיע, אבל זה הדין. גם אם אתה מחייב, אתה מכריח אותי לנות ממך, כל זה צריכים לשלם. כי עיקרון הוא שאין ארוחת צהריים בחינם. צריכים לשלם כל הנאה שמקבלים. אז אם אין, ואם זה איסור הנאה, בסדר, אני חושב שזה לא... אין ענה מסולה, אין ענה, זה לא ענה, אז זה רק סבן, אז אתה צריך לשלם לי. אם עבר בננה ננה, מה כתוב פרי ו... אני רוצה, הוא הביא את הדבר האחר. זה גם לא מתאים למילים, אבל אולי זה קצת יותר מתאים למילים. מה נפקא מינה? אז הגמרא בנדרים עצמו מזכיר את הנפקא מינה שכל הרבה שנים הקפה מצטטים, חוץ מרשי שפגישו של אחר. עולה מוחה וקידש בחילופיהם, אז מקודש. אז אולי זה מה שאני רוצה להגיד, אסור ליהנות. אבל אם עבר ונהנה, אם הוא קידש את האישה, אז היא מקודשת. לא אתם למילים, אם אבא ננה ננה, צריך להגיד, הוא איזה צריך לכתוב, אם אבא בקידש בקודשת. שזה עוד פעם, זה שתי הכל הראשונים, עשו גם בקדש, שהקידש בדמי מקודשת זה רק לשון בדיעבד, אני טענתי שרה שהיא לא סובה ככה, אבל ודאי שזה לשון בשלוש של הביטוי. אז זה גם מתאים לרמב"ם, כן, עשו ליהנות, ואם עבר ונהנה, ויש לזה תוצאות, היינו שהאישה עכשיו מקודשת, אז כן היא מקודשת. אז גם לא יצטרך לכתוב מה בננה בננה. טוב, אם לא רוצים להגיד, אז אני לא אחריך. זה רמב"ם, חמש נקודות נוספות על הציון הסופי, למי שיפתור בעיית העם. כשיש מוטיבציה, אפשר להוציא את היהודים מהתיכון, אי אפשר להוציא את התיכון מהיהודים.
אני לא יודע אם אפשר להגיד ככה, אבל אם נזכרת הקדושים, אם אנחנו מסתכלים על דבר של האישה, אולי הכוונה זה שאם האישה נהנתה מהגידולים, אז היא מקודשת.
שקידוש, האמת הרבה חושב על קידוש, אני צריך לכתוב זאת קטן את זה. וקידוש תלוי, ובמיוחד שיטת הרמב"ם, שיטה מפורשת, פחות או יותר ופחות אישות, שקידושין תלוי בהנאת האישה מהכסף. זה שונה מ... קניין כסף, ויש כבר אמרות, זה שונה מקניין כסף בקרקע. קניין כסף באישה, זה למה שזה למד, סדר סדר, כיחה מסתייפון, בכל זאת יש הבדל, יש לו גם נפקמינות, שאנחנו עמדו עליהם, צריכים הנאה. אז אם עבר ונהנה, זה לא מתאים כמובן לדקדוק של המשפט, אבל אם עבר ונהנה, אם עבר ואיכשהו יצרנו הנאה מזה, שהוא עובר, אבל היא נהנה. אם אבא הוא ונהנה היא, לא...
לא, לא, הכוונה שהיא מודרת הנה.
מה?
אני מתכוון שהיא מודרת
הנה. היא מודרת הנה, והוא נתן לה חילופי ה... היא מודרת הנה מהפרי, הוא מכר את הפרי, קיבל כסף, אז היא עכשיו מודרת הנה גם מהכסף מספק, ככה הוא אומר מספק, אז הוא נתן לה.
ואם היא עברה ונתן.
אז היא אסורה ללנות. ברמב"ם היא לא צריכה ליהנות בפועל, היא צריכה לקבל משהו שאפשר ליהנות בו מיד. אז כיוון שזה ספק, היא יכולה ליהנות, מה זאת אומרת ליהנות? אם היא תהנה, אז זה לא יהיה מופקע מדין, לא נהנית, זה רק ספק, אז היא כן נהנתה מספק, אז היא תהיה מקודשת בתורת ודאי. תורת אתם צריכים להסביר, אני מרובה, צריכים להגיד את זה נכון. אם היא צריכה ליהנות, והיא נהנתה מספק, אז היא תהיה מקודשת בתורת ודאי. אבל יש לנו הרבה מה לחשוב. בסדר, אתה לא מסבב המילים, אבל זה בסדר. אין פשט שלא יהיה מסבב המילים, כי הפשט הפשוט של המילים הוא נשמע כמו בדיחה. זה נכון גם בתורת ודאי, יש איסור הנאה בתורת ודאי, יש 15 פסח, אסור לנאה. ואם נהניתי, אז נהניתי. זה לא פידוש, כן. צריכים להניס משהו בתוך הרמב"ם. בסדר. יש פירושים שונים ברמב"ם, אוקיי. אמר אוקיי, בואו נאמר את הסוגיה החדשה. הגמרא אומרת, הצעת רבינה, שתי הצעות של רבינה. שתי הצעות של רבינה בגיל נ"ב, אז במשנה, היה מוכר פי שאינו מוכר, ומוכר כמה פי שאינו מוכר. יש שתי בעיות אפשריות בשוחטים של השחיטה. אחרי זה שהם לא יודעים הלכות שחיטה. הלכות שחיטה הם מסובכים. ובית שהם לא מאומנים. כי שחיטה יכולה לעבוד בעיה מסוימת בשביל התימון. מה שנקרא בלשון הגמרא, שלו יתעלף. רש"י מסביר יתעלף זה לא יתעלף, אלא... יתן לו קצת בעיה, זה לא אילפון ממש, אלא בסופו של דבר הפסול יהיה, מה אם הוא מתעלף? הפסול יהיה שהיה. אז יהיה לו קצת קשיים בביצוע, אנחנו נכון את עצמם, זה נכון. אז נבין אומר שזה לכתחילה מה בדיעבד. לכתחילה מי שהוא לא מוחזק, זה אומר שמישהו לא מוחזק זה שהוא לא עבר בחינה, ומישהו לא מוחזק, הוא לא עבר בחינה מעשית, יש תיאוריה ויש... להיות שוחד יש שני חלקים, יש טסט בתיאוריה ויש את החלק המעשי, מה שצריך להיות. אז רבינה אומר שלכתחילה לא ישבות. יש לו שתי הצעות, אבל בכל הוא סובר ששניהם צודקים, כן? רק שיש למה המשנה רוצה להגיד. תחילה לא ישבות, ואם הוא שחט ואחרים עומדים אגביו, ורוד שהוא לא יתעלף ושהוא לא אי ידיעתו, לא גרם לבעיה, אז שחיטתו כשרה תהיה. זאת ההצעה של רבינה. שואל הגמרא אחר כך למה המורים לא מקבלים את זה, זה באמת הצעה טובה מאוד. התשובה היא ש... וכאן יש חילוק בלשון הגמרא לגבי המומחה, אז לא מצוי לשחית המומחה, ולגבי המוחזק, אז לאלופי לא חשים. אז כתיבה, הרמב"ן עומד על ההבדל הלשוני, וטוען שיש הבדל לאלופי לא חשים, זאת אומרת שזה לא קיים בכלל, אז מי שאין המעצים לשון של הרמב"ן זה דבר שלא צריך לשון שלו בכלל, אבל רוב מצויים זה רוב. עכשיו בדין רוב, אז אנחנו נסביר לך שיש בכל זאת איזה חומרה שיטת הגאונים, שאיפה שיש רוב אז צריכים לבדוק לכתחילה, ואיפה שלא יהיו בדוח השיטה אז אין מה לבדוק. כלומר אני לא חושב שידעו עכשיו חייזרים ופוצצו את הישיבה, לא צריך אפילו לבדוק את זה, אפשר לצאת מהחדר בלי פעם. אוקיי, אנחנו נקראת הרמב"ן. אז כאן אנחנו פוגשים את הכלל, רוב מצויין עשר שחיטה מומחמה. אז הנפקמינה הקיצוני יותר, הוא בא אחר כך בגמרא, גם הולך ברחוב, הוא מוצא את בדייו שחוטים, לא צריך להיות בדייו, כן? הוא מוצא גדי שחוט, כלומר הוא נראה שחוט, יש לו חתך במקום הנכון, אז אנחנו אומרים רוב מצויין עשר שחיטה מומחמה, וזה קשה, לא צריכים לחשוש, כי אי אפשר בדיעבד לבדוק לפסולי שחיטה. הוא לא יודע אם הוא דרס ולא חתך, או החליד ולא שחט בגלוי, או שעה באמצע, הגרם אפשר לבדוק. או גם עיקור אי אפשר לבדוק, כן? אז אי אפשר לבדוק את זה אחר כך, אבל אתה אומר, הם שחטו, הם שחטו טוב. וכך אנחנו פוסקים נגד רבינה, שמענו כתחילה לא ישחט. רש"י על השורה בגמרא, רוב מצוי שחיטה מוכנן, הוא כך לא באי למבדקה. תוספות כותב, מוצא שחיטה מוכנן, ושוחטין אף לכתחילה. האם יש מחלוקת בין רש"י לבין התוספות? כלומר, תוספות זה ברור. מה הכוונה ברש"י, מוכנן, הוא כך לא באי למבדקה? על איזו בדיקה הוא מדבר? מה? איפה מוזכר המילה בדיקה בגמרא? הבדיקה היחידה שמוזכרת בגמרא זה אחרי השחיטה. אם אינו מומחה, מה זה אינו מומחה? אם מישהו לא מוחזק כמומחה, אם אינו מומחה שחט אז לא צריכים לבדוק אותו כדי שהוא לא מומחה. אדם שאין לו תעודת מומחה, כן? הוא לא עבר את הקורס, אם היא שוחט, אז אפשר לבדוק אחר כך. זה בדיוק מקביל לאם קוטי שוחט, אפשר לבדוק אחר כך. איך בודקים קוטי אחר כך? נותנים לו כזיים. איך בודקים איך בודקים המורץ מי שהוא לא בוגר ישיבה, איך בודקים אותו אחר כך? נותנים לו מבחן. זו הבדיקה היחידה שמוזכרת בלשון של רבינה. רבין אמר, כל שם, כל מומחי שם, נראה כפי שאני מוזר. מי גם שיודעים בו שני ברכות שחיטה, אבל אין יודע לא יש ברכות שחיטה, לא יש. הוא נמשוך את בעוד כנותו. הרבה הבינו, ואני מודה שקראתי את רשי גם כי הבנתי ככה, שרשי אומר, מה שהם חוקים על רבינה, זה היה בגלל ש... כמה שמושכים את מום מומחי, אז לא צריכים לבדוק אותו אחר כך. אם מישהו שוחט, אז לא צריכים לבדוק אותו אחר כך. ותוספות, אם כן, אז חולה, תוספות אומר, זה לא רק זה, אלא ש... הדין הראשוני של רבינה, שלא ישחו, ועם שוחט, זה קשה בדיעבד, אז אין דין שלא לשחוט, כיוון שלא רוצה לשחיט, ובכן מישהו, סתם, מישהו נכנס לחדר, נרים את היד, אני רוצה לשחוט, אז הוא אומר, לא, בגלל זה די, אתה יכול לשחוט, כי לא רוצה לשחיט המומחה. ואז שואלים, אז למה רשי לא נורא כמו התוספות? אז שיטה מאוד מעניינת ברשי, מבחינת הלכתחילה, שאסור לאדם לשחוט אם הוא לא, אם אין לו, מה שנקרא, קבלה, היום זה נקרא קבלה, שוחט יש לו תעודה, יש לו הסמכה, אז אין לשחוט בלי קבלה, אבל כיוון שמצוין חילה, אם הוא שוחט, אז לא צריכים לדוח אותו אחר כך. עכשיו, זה באמת שאלה טובה, מה ההבדל בין מלכתחילה בין מדיעבד פה? למה, אם הוא פה שחט, אז אני לא צריך עכשיו לתת לו כמה שאלות לראות איפה הוא נמצא, אבל אם הוא יבוא לכתחילה לשחוט, אז כן, אז הוא נגיד, לא יודע, יש יותר מלכתחילה בדיעבד, זה סתם הצלנות, כי מה זה, זה יודע לי כסף לבדוק, אבל אם אדם בא, רוצה לשחוט, אז לא נדיב, הוא כבר שחט. אז אם הוא לא ימוד במבחן, אז גם נאסור את הבשר, לא יודע, בפשחת זה קיצוני, אז לא בודקים אחר כך, אבל לכתחילה, גם שישחוט, משהו כזה. ותוספות אומר, לא, כיוון שהוא רוצה לשחוט עדיין, אז הוא יכול לשחוט גם לכתחילה. האמת, וראיתי גם מפרשים שניסו להסביר, הוא קומע לספרות, מה שבא בדיוק שתדרש לגבי, לא נוזר היה אולי קצת שולי, אין לכתחיל אתם לכתחיל לא, זה מה שמסיק אותנו בעצם היום, ולא חמה שזה חשוב, והאמת שכל דבר יש לו ספרה, אז האם אדם צריך לכתחילה להימנע ממשהו, זה גם לא בספרה. אז אומרים ספרה פרשי. במבט שני, אני לא משוכנע, ממש לא משוכנע, משוכנע הפוך, אף ראשון, לא שם לב למחור, זה קורא גם תוספות. לא תמיד תוספות אומר, אני הולך לחוק על רשי, אבל בדרך כלל כן. ואין לנו רמז כאן שהוא חשב שהוא חולק. אז אני, האמת, אני חושב שרשי, כשאומר לבירטקי, הוא לא התכוון לבירטקי של הגמרא. זו טעות שגרה שלנו, כיוון שקוראים את הגמרא, בגמרא כתוב, אם שחט, אז בודקים אותו, שרשי מה לבירטקי, הוא התכוון לזה. אבל יכול להיות, אולי זה היה טעות בבחירה של רשי, המתקה של רשי זה המתקה של רשי, לא של הגמרא. הוא אומר, אדם בא לשחוט, מלכתחילה לא צריכים לבדוק אותו, כי אין דרך אחרת לדעת אם הוא מומחה או לא. אדם יכול לשחוט בלי מבחן. וזה בדיוק מה שתוספות אומר, תוספות רשי אומרים אותו דבר. אז לכן אני לא מציע בפירוש לשיטה המיוחדת כביכול של רשי, כי לא נראה שהוא קיים. אז עכשיו סילקנו מחלוקת וחסכנו 5 דקות. אז כל הראשונים נדמים כמו שתוספות אומר, יש מחלוקת בגמרא, האם אדם צריך מבחן כדי לשחוט. הלכה למעשה, לא הלכה למעשה, מעשה למעשה. למעשה, היום שוחטים, אז לא רק שהם צריכים לבוא מבחן ידע לפני שהם שוחטים, אלא גם הדין שהגמרא אומר בצורה יותר קטגורית, ככה רמת מדייק, שאילופי לא חשינן, אז גם זה לא נותנים אדם לשחוט לנו, על סמך עצמו, אלא כן הוא שחט, מה כתוב בחבר? 2-3 או 3-4, אני לא זוכר, 2-3, 2-3 פעמים, לראות שהוא לא מתעלף, שהוא באמת מתחיל מההתחלה ומגיע לסוף בלי בעיות. אבל מודים שזה נגד הגמרא, כלומר אנחנו בסדר, הסדר הטוב. אנחנו השתלטנו על הנושא, הבירוקרטיה היהודית השתלטה על הנושא, אבל מה אומרת שלא צריכים לא זה ולא זה, לכתחילה ישחוט בלי דיכוי. אוקיי, ככה, זה הכלל, לא מצוין עץ השחיטה מומחה. כותב הרמב"ן. אומר כמובן יש כמה חלקים בכמה דינים שונים שהוא דן בהם בהקשר. זה ברמב"ם. כמה דברים יחסית צדדיים, נתחלק לפני שנגיע לגאונים ולרש"י, לנקודה העיקרית. וחזר פה יש אדם ערב, אדם ערבינה, קודם כל רבינה. הכל מום פרשות נפי שאין המוחזקים, לומר שמוסר לו לכתחילה, ואם שחט והלך סבצו שחוט, אוכל ואינו חשש ולא צריך לרד הבטרן, אלא חזקתו שחוט. ואם אין לי עוד דיבור שהוא יודע לכל שחיטה, אין אוסנו לשחוט חולן לכתחילה. אז הרמב"ן מסביר, הוא צודק, שדיני רבינה זה בסך הכל, לשון המשנה זה הכל שוחטים, לא הכל לא שוחטים. אז הוא מסביר, אם הוא מומחה, כלומר יודעים שהוא מומחה, אז יש כאן כולה, אז הוא שוחד, מה כמובן שוחד? איזה שוחד? מה כמובן? אם הוא שוחד, ועכשיו לא נמצא פה, לא צריך לשאול אותו אם הוא שוחד. טוב, האדם שהוא שייכת, עם קבלה, והוא הלך ושוחד, יש לו חדר, שם הוא שוחד, אני נכנס בחדר ויש שם בשר. והוא לא נמצא, הוא הלך לשיעור. אז אפשר לאכול? זה כולה פחות זה כולה פחות ממה שהגמרא אחר כך רבה שירה בית ולא ביצאו להגיד, אבל זה גם כולה. אולי צריכים אין אחד, צריכים אין אחד על כל דבר. אתה רוצה בשר ברחוב, מישהו צריך להגיד שזה קשה. אז העובדה שהוא שחט, אז גם רבינה מסכים שרוב מומחים עצר שחיטה מומחים, כלומר רוב, כל המומחים שוחטים טוב. אין ספק שמחייב זהירות, אין ספק האוסר, כשאדם טוב, שוחד, אולי פסס. אז לא, גם הוא מסכים, אם הוא מומחה, אז מומחה, ככה אמן מרגיש. לא מר, זה חידוש, שמוסר לא לכתחילה, במשחד בעלך זה במצא שחוד, אוכל ואינו חושש, לא צריך למהד הבטל, אלא חזקת שחוד. ואם אין יודים בו, עכשיו זה החום של רבין, אם אין יודים בו שיודע לכל שחיטה, אין מוסלם לו לשחוט חולין כתחילה, אף על פי שדעתו לבקום, שמה יאמרו מותר לאכול משחיטה מי שלא יודע לכל שחיטה. כן, רבן מסביר, הוא הסביר את נכן לגבי קוטי, מה האיסור לכתחילה לתת לקוטי לשחוט? מה האיסור לכתחילה לתת לאין אומרומקה לשחוט לפי רבינה? זה לא שמותר לתת לו לשחוט ואחר כך לאכול, זה מתאסור. הרעיון הוא לתת לו לשחוט ולהשתמש בה בדיקה מאוחרת, אז ניתן לו לשחוט היום, על מנת זה שלפני שאני אוכל, אני אתן לו כזית לאכול בקוטי, או תן לו לשחוט, ולפני שאני אוכל, אתן לו מבחן. מה הבעיה? אז זה החידוש של המשנה, לפי, גם לפי רבינה, גם לפי הבית הרבה לפני כן, במומה דבר כזה, איפה שיש בדיקות, אז יש איסור לכתחילה, לתת למישהו לשחוט, כשאם לא נעשה פעולה נוספת, זה יהיה אסור. מה הסיבה שזה אסור? אז מה כותב הסיבה היא? שמה יאמרו מותר לאכול משחטה את מי שלא יודע ללכות שחיטה. שלא, הרועים לא יודעים שאתה, יש לך עוד טריק, שאתה אחר כך רוצה לשלוף, אז הם יתירו יותר מדי. יש אלטרנטיבה לפשט הזה, תראו ש... לא שהרואים ידעו לחשוב שמותר לאכול בלי בדיקה נוספת, אלא שישכח, הוא... עכשיו יש לך בשר שהוא תלוי ועומד, אולי נשכח ולכן גזרו. הרמב"ן מזכיר רק את הראשון, משפעה מזכיר את שניהם, הרמב"ן במלחמות מזכיר את השני, או כנראה לא הבדל עקרוני. לא עושים פעולה שאמורה להתיר, כשאני יודע שזה לא מתיר אם אני לא עושה פעולה פעולה נוספת. אוקיי, אז זה הדין, אוקיי, הרמב"ן צריך את זה ביחד, קוטי זה אותו יסוד. מיורים שחט, זה הבדיה, אבל אסור לשמות, אם הוא שחט, אז בואו עוד כן אותו, בדרך כלל שחיטה מותר לטוב, אם למה יחד כפי שהלך לא לעשות לעשות שחיטה טוב, זה לא סביר לי, זה לא מצוי שחיט המומחה. אוקיי, זה אומר שבאת עכשיו בבינה, זה מוגזק, אותו דבר. כותב הרמב"ן, דינה חושש, אם לא שאחת לפנינו שניים ושלושה פעמים, אין מוסר נתנו לחתקי לחש השם לדרפה, ואפילו היה דתו לשאול לו אחרי השחיטה, אז מה בדיעבד של מוחזק? לא נותנים למי שאינו מוחזק לשחוט, ואם שחט, אז מה עושים? לא, זה לא כאן, אין כאן רישות, אין כאן מומרקותי או משהו. אז פשוט אפשר לשאול אותו אם היו לו קשיים, כן או לא, אם הוא התעלף. או לא התעלף, זה לא בדיוק, גם זה לא עושים לכתחילה, אלא רק בדיעבד. אבי אמרינן בורלי שלא נתעלפתי ולא שאלינן בידי את הלכות שחיטה, משום דמות חנמי כמרין את הלוי שלא שם התעלפת. הנה משום בפסי. עכשיו אומר, ועכשיו לפי דברינו נתקיימו דברי הגאונים זר. זה נקרא, בלשון כל הראשונים זה נקרא שיטת הגאונים. שהסכימו כולם דהיכה דשחת חד, ואיתי כמן למבדקי דצריך למבדקי. אם יודע הלכות שחיטה, מוכל לך משחיטתו, ומה מסלול לך משחיטתו. ולא אמרו רוב צוי את השחיטה מומחנן, אלא היכה דלת כמן. אבל איתי כמן צריך למבדקי. שיטת הגאונים היא, קודם כל בדין הזה, רוב מצוי את שחיטה מומחנן, זה אומר, אם הוא לא נמצא, אז אתה מניח שהמומחה שחט. הוא שחט, שהמומחה שחט טוב. אבל אם הוא נמצא, צריכים לשאול אותו. אם הוא שחט טוב, או צריכים לבדוק אותו אם הוא מומחה או לא, אם הוא יודע מה הוא עושה. ומה זה צריך? מה זאת אומרת צריך? לכתחילה יש לשאול. מה זה אומר על פידים? יש, צריכים לשאול, ו... אם לא שאלת, אסור לאכול. כלומר, אל תסבר, אמן מיין לסבר, אל תסבר שזה מצווה. אין מצוות כאן, יש רק איסבט, אנחנו לומדים יורדי, לא לומדים מאורך חיים. אז כשאני אומר שלכתחילה אין לאכול, כלומר, לכתחילה צריכים לשאול, הכוונה היא לכתחילה אין לסמוך על הרוב, אלא רק על ידיעה. אז אם יש לך, אז לכתחילה, אם אתה לא יודע, אז אין לך לאכול. מתי מותר לאכול בלי לשאול? כשאי אפשר, אי אפשר מתאים. בסוג אחר שתחיל בדיעבד, אבל זה לא לכתחילה, אין לאכול, אבל בדיעבד, בסדר, מה זה בדיעבד? לכתחילה, אין לאכול, אז אין לאכול. יש איסו לאכול, אבל אם אי אפשר, אז זה כבדיעבד דמי. המילה בדיעבד זה לא מילה נכונה כאן, זה כבדיעבד. צריכים לא לסמוך על רוב. בסופו של דבר, מה שאת הגונים, מה הקרא שהגונים אומרים? לא סומכים על רוב, אלא כשאי אפשר להשיג ידיעה יותר טובה. במקרה שלנו, עד אחד אמר ביסורים, זה המסלול. אם זה חסום, אז לא. ועל זה אומר רמב"ן, וקבלה היא, ונקבל בסדר פנים יפות. מה סתם, צריך לגישות לשנית, מה הרמב"ן בעצם רומז כאן? הרמב"ן תומך בשיטה הזאת, הוא מסביר, הוא מקשה ומתאמץ, הוא רואים שזו שיטתו. למרות שהרעת תלמידו יפקפק בכל, אין לייחס את הפיפוקים של הרעת הרמב"ן, הרמב"ן באמת סובר שהשיטה הזאת היא נכונה, והוא פוסק ככה, הלך לבייסה. אבל מה? מה בעצם הוא אומר? אין ראיה, זה לא אומר, הוא אומר אין איזה ראיה. אין איזה ראיה. כלומר, הוא אומר שזה המצאה. הסיבה שאנחנו פוסקים ככה, זה בגלל הסמכות של הגאונים, ולא בגלל סיבה אחרת. וקבל להי, ונקבל בסדר פנים יפות. אני יודע שאתם לא רוצים. יש לי תלמיד בשיעור, קודם לה, ארון הלוי. הוא עשה פרצוף כשהבאתי את הדבר הזה. אז אמרתי לו שיחייך. זה המחיר, לא מחיר כזה דבר, אבל העיקר הוא שאומר שזה מקבלים סברה של קבלה. הרמב"ן כאן אומר מראש שאין בגמרא בשום מקום ראיה לשיטה הזאת. עד הרבה יש לו ראיה נגד שהוא מיד ישאל ויתרץ, אבל אין ראיה לשיטה הזאת. מה השיטה? עכשיו הוא מסכם את השיטה, שאין סומכים על רוב אלא מקום דודו אפשר. מי שיש לו בן, אז אני עכשיו עיוותתי מה שהרמב"ן אומר. רוב גרוע שמיעוטו מצוי. שאין סומכים על רוב גרוע שמיעוטו מצוי, אין לנו מקום דורש. כן, הרמב"ן, ככה בעדינות, מתקן את שיטת הגאונים. שיטת הגאונים נאמרה פה, אין כלל בגאונים. אז הרמב"ן בעצם מגביל את שיטת הגאונים. הגאונים אומרים שאין סומכים הרוב אלא במקום שלא אפשר, אז והרמב"ן לא צריכים להציג. אין סומכים על רוב קבוע ושמיותו מצוי אלא במקום דלא אפשר. ואפילו לרבנן דלא חי של מיותו. אנחנו פוסקים כמובן דלא חי של מיותו. אז לכאורה, עצם המילים, לא חי של מיותו, אז מה זה אומר? היה לנו בתוספות כתובות, היה לנו ביטוי אחר, שדומה לא חי של מיותו. כמעט דלת אדמי, לא חי, כלומר, אני מתעלם. אם אני מתעלם, אז אין סיבה לבדוק אם אפשר. לבדוק מה? אני לא צריך לבדוק פשוט דברים שלא קיימים. כשקמתי בבוקר לא בדקתי שלא הייתה רעידת אדמה לפני שיצאתי מהמיטה. כי זה כמעט דלת אדמה. אז אבל יודע איך זה בומר? לא. נצטרך להגיד את הספרה בדיוק, אבל בכל זאת, אפילו לבוא אני לא חי של מיותה, אין סומכים הרוב גרוע ושכמותו עצוי במקום דשם. טוב, אנחנו כשמענו כתובות בעצם, אני חושב שאתם גם הזכרתי את הרמב"ן, אבל בכל מכן אנחנו הסברנו את היסוד פה. הרמב"ן כאן בעצם מפורש בחילוק שלו בין רוב גרוע לבין רוב טוב. רוב מיותה מצוי לבין רוב לא מצוי. עכשיו נראה איך שמסתדר עם גוונן ורבי מאיר, נשכח כרגע מהסוף, מה צריך להיות הפשט? שהרמב"ן מיד אומר, תיזהר, אבל מה צריך להיות הפשט? מה ההבדל בין מיותא המצוי לבין מיותא שלא מצוי? או בין רוב גרוע לבין רוב שלא גרוע, רוב מובהק, מה ההבדל? מה ההבדל הלמדני ההלכתי בין שניהם? בדיוק מה שהרמב"ן עכשיו מסבך את עצמו, האם זה קיים אבל אפשר להתיר, או שלא קיים. מיותא המצוי, אז יש סיכון. אתה באמת עומד מול 60% בוטר, 40% אסור. יש דין ש... אז לי נגות הרובה. יהודי יכול לאכול, יכול להתיר, יכול לקחת צ'אנס, כי יש לזה בסיס. אם זה, אני לא יודע מה, 5%, 95% ו-5%, אז זה לא הניסוח הנכון. עכשיו, זה לא אסור נגות הרובה, אלא מי יתכמן דלת אדמי, לשון את הסוף בתת המדל, מי יתכמן דלת אדמי, למה מותר לך לאכול? כי זה באמת מותר, כי זה שחות. אי, אולי, ממש אולי לא, לא, אבל אני בלשון שאני שמשתי בו כתובות כל הזמן, אין לידת הספק. או בלשון שהרמב"ן כאן מסבך את עצמו, אין למה לחשוש. אין למה לחשוש, גם לפני שנגיד לך, תחשוש בתוכם, ולא חוששים ואוכלים, אלא אוכלים זה סוג של ידיעה. עכשיו, אם זה החילוק, אז זה מתלבש מאוד יפה, או שיטת הגאונים, מה הגאונים אומרים? אם זה מיות שאינו מצוי, אז אין סיבה לבדוק ולשאול אותו למה. כי אני יודע, אני לא אקבל בעצם אינפורמציה יותר טובה ממנו מאשר מה שיש לי כבר. עכשיו אני יודע במעשית 100%. אני אשאל אותו, אני יודע 100%. עכשיו, אני אומר עכשיו משפט בעל הבטש, שאני לא בטוח שהוא נכון, אבל רק כדי לסבר את האוזן. ואם נשאל אותו, והוא יעמוד במבחן, אז גם כן הוא 100%. יכול להיות, אולי הוא סידר את המבחן. יש מקרים כאלו, בטח שמעת מה זה, שמישהו מקבל ציון טוב במבחן, אבל שהוא לא ידע. לא שאלו את השאלות בדיוק איפה שהיה, היה חסר לו משהו עצום, אבל לא שאלו אותו, לא כתוב בגבוהות בשום מקום, מה הייתה מבחן של רבים. כמי שעבר פעם מבחן בהלכות שחיטה, יש דרכים איך לעבור את זה גם בלי לדעת יותר מדי. צריכים ללמוד 5 מילים בהרבה, ולא אפילו לא צריכים לדעת אותם. מי היה עומדה לדעת שבדע, לא יודע מה פירוש המילה חלדה. כל אחד בחדר יודע מה פירוש המילה חלדה. נכון? אמרתי לו, כן, צריך לדעת, אני לא רוצה לגלות שמישהו לא יודע מה זה חלדה. הגרמה מותר לשכוח, כי זה פשוט בורח מהראש. אבל כן, אז זה 95%, ועכשיו זה גם 95%. טוב, זה בעל הבטש, שאני אומר את זה בצורה נכונה. מה הצורה נכונה? זה אחוז, וזה 100%. זה 100% על פי דין, וזה 100% על פי דין. שואלים מישהו בבית המבחן, אז הוא מומחה. ואם יש לי 95% שאנשים באמת מומחים, אז 5% הם לא פה. הם לא שם את זה, זה כמו 100%. זה לכאורה צריך להיות ההסבר. עכשיו, מה הצד השני? אבל זה לא ככה, זה מיותר מצוי, וזה רוב גרוע. עכשיו, אז למה ברוב גבוה, מה שיטת הגאונים? למה אם יש לי רוב גבוה? כתוב בתורה ש... אז לינן בת ערובה. לתרגם את מה שהתורה אמרה לעברית. מה כתוב? אחרי רבים לתור. אז כתוב בתורה שסומכים על רוב. נו, אז אם סומכים בתורה אומרים שבסדר. כל המחמיר בדבר נקרא הדיוט, אומר הראשון. למה ללכת ולעשות מחקרים כשתורה מה זה מותר? אז מה עומד ביסוד שיטת הגאונים? שהם המציאו מהבטן ולא משום מקור, כפי שבאת הרבה. למה לשאול שאלות כשיש רוב? תשובה, כי יש גם מיעוט. בסדר, התורה אומרת שמותר. אז מה התשובה? יש ביטוי שמופיע בגמרא במקום אחד לגבי משהו אחר.
אנחנו רואים שזה לא קרה.
מה?
אולי לא קרה שהם הסתכלו את זה, לא רואו שרוב המותרת זה שחיתה, לא תמיד. זה עניין של מדיניות, זה גזרה שלהם, זה לא...
כן, אבל הרמב"ן באמת אומר שזה לא דין במומחה. זה דין בכל התורה. לא אחר כך יביא עוד שתי מקרים. שני מקרים זה בדיקת סכין וטריפות המאיה. זה ממש, זה דין מאוד מעשי במשהו, תודה מאוד. הלכה למעשה, כל 90% בדיקות טריפות סולגות את הנקודה הזאת. אז רוב טרימות בחזקת קשות הן לא טריפות. ובכל זאת אסור לאכול בלי לעשות. בדיקות של טריפות הרי. מסביר הרמב"ן אחר כך, שזה בדיוק הדבר בין טריפות הרי לבין 48 טריפות, 38 הטריפות האחרות. כי טריפות הרי הן מצויות, 20%, ושהוא פגיעה בצומת פית הגידין או מחת בין הכוסות, זה נדיר ביותר. אז לא בודקים אחרי, כך ימים לתוך, לא בודק את כל הבימה, מי... רגל ועד ראש, אבל כן בודקים את הרעייה. אז אומר, מסביר למה נמה, כי זה מיעוט המצוי וזה מיעוט שלא מצוי. אז הסברנו, מיעוט שלא מצוי, אין מה לבדוק, אתה כבר יודע את התשובה. מיעוט המצוי, אתה לא יודע מה המציאות, אבל אתה יודע שמותר לאכול. אז למה אם אני לא יודע מה המציאות? כי יש שתי אפשרויות. אבל מותר לאכול, כי הפשוט הזאת יותר סבירה מהפשוט הזאת. למה אמרו הגאונים שאם אפשר לבדוק, צריכים לבדוק? זה מוסר, זה משהו מהבטן, זה לא מה שאמרו. מה התשובה? נכון שמותר לאכול, אבל אם אכלת, וזה באמת הייתה טריפה, אז אכלת טריפה. וקדוש ברוך הוא יסלח לך, למה יסלח לך? כי אוסך מנפטרי, כי שמחת על הכללים. בתורה אמרה שזה בסדר בכללים, אז אחרי אתה בסדר, אז אתה לא רשע, אבל מה? בכל זאת, אכלת דבר שהיית יכול למנע ממנו. זה רע לאכול טריפה. יש ביטוי שמופיע בגמרא בהקשר אחר, מתוך שתוכלנו, זה ביטוי קצת חריף, מתוך שתוכלנו באיסור, תוכלנו בהתר. עכשיו, זה קצת חריף, כי אתה לא אוכל את זה באיסור, אתה אוכל את זה בהתר גם אם אתה סומך על הרוב. אבל מה כוונת הגמרא? אתה לוקח צ'אנס. אז נניח, אם צריך, אז צריך. אני צריך עכשיו, זה מאוד חשוב, יש כאן שריפה בחדר. אז אין זמן, צריכים לקפוץ מהחלון. עכשיו, לפני שאני קופץ מחלונות, בדרך כלל אני עושה כמה מחקרים. רוצה לראות מה המחק לאדמה, מה האופי של האדמה, יש שם טרמבולינה, אין שם טרמבולינה, יורי גשם, אני אקח מטריה, יש כל מיני דברים שצריכים לעשות בפני שקופצים מהחלון. ואם אין זמן, אז קופצים. תלוי באיזה חלום. כאן אני סומך על זיכרוני שזה לא כזה רחוק עד... אני תביא גם אחת יצאת לחלום פה. אז אני זוכר שזה פחות יותר בסדר. אבל אם אני יודע שבו בלילה הלכתי לישון בקומה, לא יודע מה שאז היה לי, אז אני כן אעשה בדיקות בפני שזה בוטר בחלום, למרות שיש שם שריפה. איי! בכל מקרה אפשר לסמוך על הרוב. בסדר, אפשר לסבוך על הרוב, אבל עדיף לא לשבור את הרגל. אז לכן, עדיף לסבוך, גם כשתבך על הרוב, עדיף לא לאכול טריפות. זה היסוד פה. הגאונים אמרו שזה לא עצה טוב. זה לא עצה טוב, זאת הלכה. יש דין שאסור לאדם להסתכן איפה שאין לו צורך להסתכן. איפה שיש לך צורך להסתכן, אז אפשר להסתכן. עם סיכויים טובים. ובמין לך צורך, אז אתה, אני אגיד את זה פעמיים. א', אתה אידיוט, כיוון שאתה אידיוט זה אסור. זה שני דברים. למה אני אומר שזה שני דברים? כי מה שיטת הרב? הרב אומר, גאונים ממש רעיון מצוין, אבל זה לא הלכה. זה מידת חסידות. מה זה מידת חסידות? מה מידת חסידות? הוא אומר, כן, תוך שתוכננו ביסו, תוכננו ביתר, מה, אנחנו חפיפתיקים? אתה קם בבוקר, יש לך אפשרות, וצריכים לבדוק טוב מאוד. אבל זה מוסר. הגאונים סוברים, זה לא מוסר. זאת הלכה, אסור להסתכן שלא ניצור. אוקיי? אז הכל תלוי בשאלה אם זה מצוי או לא מצוי. אם זה לא מצוי, מה, אז למה, אז גם זה לא מצוי, למה להסתכן? אז זה הבדל, אבל זה הבדל דק. אז זה הבדל בין אובססיה, לבין זהירות. יש מישהו, אני קם בבוקר, אני בא לבית הכנסת, אחרי שבבית התלבשתי והייתי בשירותים פעמיים. ואז אני מגיע לבית הכנסת, אני שואל את עצמי, ידיים נטולות או לא נטולות? אני לא זוכר. אז אני אותו ידיים, יש שם קיום, בדרך כלל בתפילה, אני אותו ידיים עוד פעם, לפעמים. בדרך כלל אני מאחר, אז אני לא עושה. אבל נניח שכן. יש בני אדם שהם, כל פעם שהם קמים, הם נוגעים ידיים עוד פעם, כי אולי הוא נגע בסייע. כן? אולי הוא גרד את הגב. השני שולחים לפסיכיאטר, והראשון, אני לא ישר כואב. ההבדל הוא מאוד מאוד דק. פעם קראתי מאמר, מאמר שהופיע ביוחון יהודי תורני, אבל נכתב על ידי פסיכולוג. הוא אומר, הוא מאוד מתקשה לפעמים, כי מה שנחשב, התנהגות שנחשבת בעולם המצוי, בעולם החיצוני, כהתנהגות אובססיבי, קופוסובי, אצלנו נחשב לחום ראויה. ואיפה מותחים את הגבול, אדם בא אליו, הוא אומר שהוא נותן ידי לספים ביום, או שהוא משהו אחר, אז אותי אנחנו אומרים, וואו, אשרי עוד למפח איתנו, ומתי אומרים ששתי גבולות ואתה בסדר. והגבול הוא דק מאוד, ואי אפשר לשאול, נשאר פסיכיאטר חילוני, אז כל הדקים הם משוגעים. אבא שלי, כשהוא היה בעבירות, אז אבא שלי, לא, הסבתא שלי, אז הוא פיתח איזה דבר שחשיב עד שזה מן אולקוס. אז הוא דיבר עם בית הדוד שהיה רופא. שאל אותו, מה קורה לו בחיים? אז הוא אמר, איזה חודשי החורף, הוא צריך לחפש מניין למנחה. ובתחתית העיר במנהטן, בארבע בצהריים, זה נורא לוחץ. היום יש בכל משרד של עורכי דין, יש שם מניינים, אבל אז זה לא היה דבר כזה. אז הוא אומר לו, בגלל זה אתה חולה, לא צריך לנוס, לא פעלה למנחה במניין פעם ביום, לא צריך להגיד קדיש שלוש במויים, מספיק פעמיים. אני חושב שהרבית הוא לא אמר אפילו פעם אחת, זה לא יגיד אותי. אז הוא צדק, מבחינת כל מה שיש בספרות, זה אובססיה, זה לא נורמלי. ובשביל היהודים זה כן נורמלי. אבל זה בחוץ את החינוך של הגאונים. לעשות משהו אובססיבי, בגלל שיש סיכוי של אחוז אחד, שהבן אדם הזה הוא לא מומחה, אז אין אפילו כתחילה. אבל 30%, למה לסמוך 20% כשאפשר להגיע ל-100%? אז אני אומר זה מבחינה למדנית. זה כן 100%. אם זה ביות שלנו מצו, אז יש לך פה 100%. אני אומר למדנית, אבל לא מציאותי. יש הבדל ב-99 לבין 100. ההבדל ב-99 לבין 100, על פי דין הוא הבדל שבין 100 ל-100. זה הבדל של 0. אבל בין 70 ל-100, זה הבדל, ועדיף להיות טוב, באמת, ולא להיות טוב על פי דין. כן? זה נכון בהרבה תחומים. כאן זה נכון בתחומים של על פי דין. זה נכון בהרבה מקומות. אנחנו אומרים שעל פי דין, על פי דין, המצב הוא ככה. אוקיי? אבל עדיף שזה יהיה במציאות ככה. אוקיי? הנפקמין המיידי זה באמת מה שהבאת את איך, נושאים של פיקוח נפש. כלומר, אפשר להגיד שעל פי דין, זה, יש רוב, אבל מי יש הפיקוח נפש, עדיף באמת שזה יהיה גם במציאות ולא על פי רוב. על פי דין, המחל הזה הוא בריא. כי יש חזקה, הוא נמצא במקום הזה, וזה רק עברו 3 ימים, ויש כל מיני כללים שיגיד שאוכל הזה הוא בריא. אבל עדיף לכל משהו שהוא בריא באמת ולא בריא על פי דין. זה בפיקוח נפש, יש פחות מקום שיקולים דוסקאים. אז גם בהלכה יש יחסית פחות מקום. זה מה שהוא אומר. מה הבעיה של הרמב"ם? הבעיה של הרמב"ם הוא שיש לו יסוד. הוא יודע את הכלל שלא בדיוק נכון. לכן הם עושים כללים, ואפילו לרבנן זה לא חי שידניות, לא נכון, השאלה הזאת, זה לא חידוש של הגונים, זה מחלוק התנאים. רבי מאיר אומר חי שידניות, רחמים אומרים לא חי שידניות, אנחנו נוגענו בנקודה הזאת, כשלמדנו קוטי, במקרה בסוף הסוגיה, שם היה כתוב, המאה חי שידניות, ולכן מה, זה לא היה מובן הגמרא, למה? רבי מאיר אומר חי שידניות, ולכן גזרו מדרבנן על קוטם רובה אטו מיותה. אם המאה חי של מיות אבל לא הולך אחרות, אם יש אפשרות כזאת שקשה להאמין, בפסקות אומר שלא יכול להיות, אבל אם יש מישהו שלא הולך אחרות, זה דין דיורייתא. אבל מה הדבר אומרת? כיוון שהמאה חי של מיות, ולכן יום אחד חזר ישבו וגזרו. אם גזרו או לא גזרו, זה עובדה היסטורית. יכול להיות שמוצאים, יש הרבה זה לא. כל גזירה הוא לא על פי דין. לכן צריכים לגזור. אז מה הייתה ההסבר? רבי מאיר גם הולך אחרות. רבי מאיר חי יש למיותה. רבי מאיר יש לו קו שסומך על הרוב, הבטן שלו מקלקל. והוא סומך על הרוב. אז לכן, בשיקור של דינים דרבנן, רבי מאיר יש לו משהו, יש לו סיבה לגזור. אבל רבנן אומרים שהמיות הוא כמען דר לטר, ולא שייך לגזור. למה לגזור? לגזור כל גזרה נובעת מחשש. אני חושש שנפגע במיות. אז אומרים לה, למה לא עכשיו שאפשר לסמוך על הרוב? כן, אני חושש על הרוב, אבל אני חושש. ולכן, כמה שאני חושש, החלטתי להם, במקרה מסוים, לסתום את הכל, לא על פי דין, אלא בגלל זה על הבנה. אבל אם לא חי, יש לנו יותר. זה גישה כללית לחיים. אני חושש שאפשר לחיות בכיף כזה, לא צריכים להיות אובססיבי בכל דבר. אז גם אין סיבה לצור בין הרבנה. ככה אנחנו הסברנו את הגמרא לגבי קודים. אז הרמי מכיר את זה, אז אם אנחנו חושבים שלא חי של מיליוטה, אז גם לא צריכים ללכת ולעשות פעולות נוספות קלות, כי אפשר לבדוק, אבל לא צריכים לעשות פעולות נוספות כדי למנוע את האפשרות שיש מיליוטה, כי לא חי של מיליוטה, זה לא בראש שלי. אז הרמי יודע, הוא לא מקשה במטרק, זאת אומרת, אומר לך השם, לא. גם לפי רבנן זה לא חי של מיותה, זה לא בגלל שמיותה כמאן דלת אדמי, מיותה זה כמאן דאית אדמי, אבל רבנן סוברים שלא חי של מיותה, זה לא מחייב, זה לא שיטת הרמי. עוד מעט נראה את הנפקמין לגבי חזקת איסו. אנחנו לא צריכים לעשות פעולות מסוימות, אבל איפה שיש לי שתי דרכים לעלות על הרוב או לעלות על ידיעה, זה כיוון שמיות קיים מתוך שתאכלנו באיסו, תאכלנו בהתר. לא בגלל שחוששים למיות ועושים חומות, אלא אתה עכשיו להפך, אתה בוחר להתעלם. אי אפשר למחול להתעלם, אם אפשר לטפל בזה, צריכים לטפל בזה. אז מה בעצם עשיתי עכשיו? נראית, השיטת הרמב"ן, כמו שיטת הגאונים לפי הרמב"ן, זה לא חלק. זה לא חלק. אפשר להסביר שיטת הגאונים, בלי בעיה. אם אנחנו נגיד שהרגונים סוברים שחשין על המיות, אבל יש לעשות פעולות כדי לא להגיע לשם. אבל צריכים לראות את זה בהקשר יותר רחב, אנחנו מסכים שלא חשין על המיות. אז בכל זאת הרמב"ן מסביר, לא, זה לא אותו דבר. איפה שזה אתה יכול, אז אתה צריך לעשות יותר טוב. אני אגיד את זה בצורה שהיא לא נכונה, כי זה ממש נגד הדין, אבל זה יותר מובן. יש חובה על אדם לעשות דיסט למשורת הדין. אתם יודעים מה אני רוצה להגיד פה? זה לא ניסוח הנכון, אבל אני יכול בקלות, בקלות, זה אפשר, אני יכול בקלות להיות יותר פרום מהמינימום. אז גורמים אומרים, אתה צריך. זה לא קשור כנראה לשיטה, חשיניות או לא חשיניות, כי שם החשיניות אומר שזה ממש עושר, ואני אומר שזה לא עושר. אבל למרות שזה לא עושר, אפשר להתיר בשופי ולא להתיר בדוח. ברור למה, כל המושבים מסכימים, אבל ברור למה הרעה לא יסכים. כי זה באמת הולכת על חבר דעת מה. שואל הרמב"ן, הוא מביא עוד כמה מקרים, בתשע חנויות, כתוב בגמרא, שתשע חנויות, אתה רוצה, תשע חנויות מוכרות בשר שחוטה, כשר, ואחד מוכר בשר לבינה, אתה רוצה בשר ברחוב, פוריש, לא קבוע, אז מותו לאכול, נכון? אז אומר הרמב"ן, למה לאכול? בואו נעשה מחקר, ניקח את הבשר, נביא את זה לקצבים, ואולי מישהו יזהה את זה, יגיד אם זה בא מכאן או בא משם, אפשר זיכרון או סימן או משהו, אומר הרמב"ן, נכון, זה מה שאני באמת חושב. בתשע חנויות, נמי מסתבר, דלזינו בתרו בערך הדלק הדיד, אבל לצורך הוא ראשון לכן, ואני אם יש מי שיודע שהיא אסורה מותרת.
אבל 90% זה לא
מצא. זה מעניין, אז לפי זה, נכון, אמרנו לפי זה, הרבן היה יכול לתרש את 9 חנויות, זה מי שאין לו מצוי, 10%. טוב, יש באחרוני האחרונים, בראשונים אין מספרים, מספרים לא מופיעים בראשונים, גם באחרונים לא. היום, אז מתווכחים, אנחנו למדנו כל אחד למד מתמטיקה, כי זה כלול גם בליב החרדי, אז מתווכחים מהו מיות המצוי של טריפות. זה נוגע לך למעשה, מתווכחים ברצינות, ממש בחריפות, לגבי מיות המצוי של טריפות, מה האחוז של מחלות מסוימות או דברים מסוימים, טריפות של בימות. והתשובה היא ש... זה מספרים ממש שונים לחלוטין מארץ לארץ, ממקום למקום, מחווה לחווה, ואותי מאוד קשה להגיע למסקנה. אבל תזרקו, מה אתם חושבים? בהמות שנשחטות, איזה אחוז יוצאים טריפה? טריפה זאת אומרת שיש לו איזושהי בעיה רצינית בגוף. מה אחוזים ב... אני לא מכיר, אני יותר גבוה. בשר ארגנטינאי שמייבים לארץ, בשר הכפור. מה אחוזי הטריפות?
30.
מה? תגיד מספר. מה אמרת? שליש! וואי! חיפה זה, השפוך הוא בעל הימות להיות גומיים. טוב, שליש זה ממש מוצא. זה מעל 20%. אני חושב שבאלתי איזה שליש הטבעה. האמת שזה הרבה יותר קבוע באלתי למשר במקות אחרים. אבל לא בגלל שהם רעים, אלא בגלל שהבשר בארגנטינה, בארגנטינה, הבימות הם בטריבייש. גדלים בחוץ. אם מגדלים אותם, כמו שמגדלים אותם בצד הברית, בתוך איזושהי קופסה כזאת, אז אחוזי הטריפות הרבה יותר, הרבה יותר נמוכות. אז בסדר, אז אתה דייקת כאן, יש כזה ספרות שלמה לדייק מתוך מקרים מסוימים איזה מספרים. אתה עכשיו דייקת ש10% נחשב הרמב"ן מיעוט המוציא, אחרי אתה יכול להגיד שכאן יש לי ממש מספר. זה חנות אחת מתוך 10. אז הוא אומר שהוא צריך לבדוק. מה שהרמב"ן בכלל היה צריך להגיד את זה, זה לא בגלל שבגמרא זה לא כתוב. גם אצלנו זה לא כתוב, צריכים לבדוק. הגאונים המציאו. הרמב"ן אומר, אני דילגתי על שתי מילים עוד פעם, אני כמעט שאני רואה שיהודים יושבים פה וזה כאילו בסרט, אין להם ספרים, אז אני מרשה להצליח את זה לא נכון, לראות אם זה יקפיץ. מה שכתוב ברמב"ן זה בתשע חנויות, דהבי רובה, דאיתי כמן, נמי מספר בגלל הזינו בתרובה. הרמב"ן אמר, אני אומר לך חידוש. אני מרחיב את שיטת הגאון. מה היה אבא מינה? שיבדל בין רובה דלת הכמן בין רובה דאית הכמן. זה סיפור שלם. ששמייצה, כתב אז חצי שמייצה. האם יש הבדל, הלכה למעשה בסופו של דבר, בין רובה דאית הכמן לבין דלת הכמן. רובה דלת הכמן זה כמו רוב מצוי שחית המומחנים. זה לא שיש לי כאן 10 אנשים, 9 מומחים, אחד לא, ואחד מהם שכה. אלא, אני קובע, על פי בדרך כלל, אחרי שחזר גם לא עושים סקרים, אז הם קובעים את זה על פי מין סברה מציאותית כזאת, אבל בכל מקרה, בעולם כולו יש הרבה יותר מומחים מאשר אינו מומחים, או אצל שחיטה יש הרבה יותר מומחים יותר מומחים, ולכן יש רוב, בניגוד לתשע חנויות, שזה הבשר בא מאחד מ10 מקומות, אילו טריפות ואילו קשמות. ברמב"ן יש הווה מן הפעם. שברובה דאית הכמן יש פחות סיבה לסמוך עליו להחמיא כמו אדום. ברובה דאית הכמן, אז כן, הדברים צודקים. הייתי אולי חושב שברובה דאית הכמן לא, אז אני אומר לך שבתשע חנויות ברובה דאית הכמן נמי מסתר. אני חשבתי, אבל השתכנעתי, מסתבר לי שגם שם, למרות זה שואה במילה, גם צריכים להחמיר. טוב, אז זה ספרה שחוזרת בעיקר באחרונים, כזה בראשונים, זה יפה של צבא רמי. ואף פעם לא הצלחתי באמת לבלור את הספרה פה, אבל בכל זאת אני יודע מה הספרה. מה כאן הספרה להגיד, מה בעצם בסופו של דבר, מה בעצם הספרה הנדחית, פחות אהבה מינה, היה שרובה דאית הכמן יותר מתאים. שם לא צריכים לבדוק. ובדולת הכמן צריכים לבדוק. מה הסתם הזה הייתי? אנחנו נמד רוב עוד מעט. מה? ורובה דאית הכמן הייתי חושב שלא צריכים לבדוק.
שכן צריך. לא מקובל.
אומר, הרמב"ן בא לחדש לי, שברובה דאית הקמן, נמי מסתבר דלא עצמנו בתרובה. אלא איך דלית. הרמב"ן היה לו צורך להוציא מאב המנשה, למרות שפוסקים כמו גונים, אבל אולי לא פה, אני אומר לא, גם פה. אני קורא נכון. הרמב"ן אומר שאני חייב להגיד לכם, א', הגונים צודקים, קבלים ונקבר בסדר פנימיות, שאין צריכים הרוב גרוע, במקום אלא מקום זה לא יש. ובתשע חנויות רובה דאית הקמן, נמי מסתבר, גם שם זה מסתבר. הייתי חושב שזה לא מסתבר שם, היה לי מקום לחלל. למה לסמוך על רוב בצורה יותר גלת, יותר חלק? ברובה דאית הקמן, מאשר רובה דאית הקמן?
כן, אנחנו בטוחים שיש רוב.
מה, מפקקים בעצם הראש של רובה דאית הקמן? זה כן גרום דתי, חזר לנו שרוב מצוי שחית המורים, אז רוב מצוי יש גם עובדים להם, זה המספר הוא נכון, המשפט הוא נכון, אבל מה? זה לא בנוי המספרים מדויקים, אז מה? לאחר שמסדרים את זה ככה, בסך הכל, הבשר הזה בא מאחד מ-10 מקומות. אז הראש שם באמת קובע את זהות הבשר. אז הנה בתרובה, אז הבשר בא מפה. ברובה דלית הקמן, אפשר לחשוב שזה, הרוב לא קובע את הזהות של המקרה. כי אין, הוא לא אחד מ-10 מקרה. אז אפשר כמובן להגיד, אני באמת לא מבין את זה לגמרי, אפשר כמובן להגיד, בסדר, המקרה הוא אחד מ-2 מיליון מקרים. זה לא שאין מספר, יש מספר, המספר הוא כל אנשים בעולם. ואנחנו יודעים, נכון, לא ספרתי, אבל אני יודע שמתוך 2 מיליון אנשים, 1.5 מיליון אין ככה, ו5 מיליון אין ככה. כלומר, אפשר בעצם לטעון שכל רובה דאית הקמן הוא רובה דאית הקמן. רק שהגענו למסקנה, ואולי זה מה שעוד מה שאתה אמרת, הגענו למסקנה ורמאות קצת, לא ממש ספרנו, אבל טוב, זה לא נכון, כי בסדר, ספרתי בספרה, בספרה זה לא פחות אופציבה. אני יודע בוודאות שרוב האנשים בעולם, הנה, רובה דאית הקמן, רובה דאית הקמן, רוב האנשים הם בין 1.5 מטר ל-2 מטר. לא ספרתי, אבל זאת עובדה. זאת עובדה והיא לא פחות נכונה מזה שרוב האנשים בחדר הם ככה ולא ככה, הם שכחנים ולא ג'ים. רובה דאית, זה מיוט שאני אמרת. הנקודה הזאת היא נכונה, אבל לא נכונה על פי דין. כלומר, אני חושב שלפני, אם אנחנו נמציא רובה דאית הקמן חדש, אז צריכים להשתכנע. זה שמישהו, אבל יש הרבה אנשים שאומרים משהו לגבי הרוב. אז אני אומר, אתה אמרת, יש לבדוק, יש הרבה רובה דאית הקמן שקופצים לאנשים בראש, שאנחנו עושים הכל. נשאר ילד מתחת לבר מצווה, באלון שבות, מה חושבים רוב תושבי מדינת ישראל על שאלת עקירת עצי זית של ערבים באיתמר, אז אגידו שערך 70% הם בעד. כי הם קבעו את הרוב על פי האחים שלהם. אוקיי? אז אנחנו יודעים שצריכים זהירות, ולכן צריכים לחוץ לנסות קצת כמה סקרים. אתה צודק, אבל אחרי שלוקחים את הזהירות, אנחנו מניחים שחזל אומרים, רוב נשים יולדות 9. אז אני לא יודע איך הם קבעו את זה, שאלו את נשותיהם, עשו סקר בנהודה, אולי זה רק בנהודה ולא בסורה, אמרנו, לא יודעים, זה נכון. כן? אוקיי, יש מקום שהוא יוצא לכאן, אבל בעיקרון זה נכון. חסר, כן, היו זהירים, מדובר באמת ברוב גדול מאוד במקרים האלה. אז זה לא בגלל זה, זה הבדל הלכתי, איך הרוב קובע את הזהירות. עכשיו, היה אפשר להגיד משהו הפוך, שאני חושב שזה לא יותר סביר, אבל זה לא מה שאנחנו בדרך כלל אומרים. כיוון, במקרה שלנו פה, אפשר להגיד משהו הפוך. מה הבעיה שלנו? האם המיעוט המצוי הוא מצוי, צריכים לחשוב שלו, או שזה מיעוט שאינו מצוי, שלא קיים. אז ב-10 חנויות, מה זה יפוך, סליחה? לא, זה בדיוק סברה הפוכה, לכן לא יגיד את זה. מה רציתי להגיד? בעשר חנויות, המיעוט הוא מצוי, כי הוא כאן. אתה לא יכול להתעלם ממנו. כאילו הוא לא קיים, אבל יש חנות אחת מוכרת טריפה. והוא בדלת הקמן, שהוא גם רוב של 90%, אז ה10%, אני לא צריך שמענו בכתובות כל הזמן. מה בעצם ההבדל של מיעוט המצוי ומיעוט לא מצוי? זה לא שכאן זה יותר מיעוט, זה פחות בטוח. 90% בטוח, 80% פחות בטוח. אלא מה? זו שאלה של לידת הספק. אם אני חושב על מקרה, ואני חושב שיש שתי אפשרויות, אז אני צריך סיבה לבחור בזה. אבל אם כשאני חושב על המקרה, אני בכלל לא רואה את האפשרות השנייה, אז לכן זה על פי דין 100%, כי אם יש רק אפשרות אחת, אם אין רק 100%. אז מה גורם לי לחשוב פשוט השנייה? אז אחד זה מספרי, זה החילות פה. 30% אי אפשר לתעלם. 5% הוא לא קיים. אבל ראינו בכתובות סיבות אחרות למה משהו לידת הספק. כי זה היה קודם, כי יש כל מיני סיבות. השאלה היא איך הראש עובד. האם בראש אני רואה שני מקרים או לא מקרים. אז כאן היה אפשר להגיד, אבל זה הפוך ממה שהרמב"ן רוצה להגיד פה. אני לנגד את הנקודותים אחרים. ברוב הדעית הכמן, אתה לא יכול להגיד שיש רק חנויות קשרות. אני יודע שיש 9 קשרות, ואחת שהיא לפנה, יש שם שלט, כתוב, אני החנות. הלא קשרה, יש שם ראש חזיר, שלקחנו, אחרי שפידו אותו מהמסגד, יש שם ראש חזיר על, על, על הפתח של שלט החנות. אז אני חושב עליו, אני רואה אותו, יש לידת הספק. ועכשיו זה 90-10. שזה נקרא מיעוט המצוי. אבל ברוב הדעית, דלת הכמן, אז המיעוט דלת הכמן, הוא דלת הכמן, הוא לא פה, אני לא חושב, מישהו בא אליי, אולי קרה כך וכך, בסטטיסט זה אפשרי, אז אני אומר לו, למה לא חשוב ככה? זה לא בראש שלי, אז לכן זה לא קשיב. כאן הרמב"ן הוא הפוך, הרמב"ן רוצה כאן להגיד שאולי ברוב הדעית הכמן, אז התשע חנויות ממש קובעות את הזהות, הוא בא משם, כיוון שהוא בא משם, אז למה לחשוב שאז לא צריכים לפיד אותו? הוא אומר, אמן, לא נכון. מסתבר דלזיל בתרגובו. מה הסיבה שרמת חושב שמסתבר? אמרתי איזשהו חילות לנדנים. למה אמר זה לא נכון? כי זה לא באמת לא, זה באמת מוסר. מתוך תוכן הביס, תוכן הביתר, אחוזים הם אותם אחוזים, אז אתה בכל זאת מסתכן במקרה זה 10% שאתה אוכל איסור, ואתה יכול למנוע את זה, אז אתה שייגץ, איזה יהודי, זה לא נכון בני הקדוש ברוך הוא שאדם יגיד אני יוצא מיניים ואוכל, תפתח עיניים ותעשה בדיקה ואז זה בסדר. אבל ברור שבמחת מוסר הגאונים צודקים. השאלה אם זה נכון גם במחת חתיך, לא זה מה שרמב"ן אומר. כן,
אבל הדוגמה אצלנו בסוגיה היא עוד יותר מחודשת, כי זה בתשע ועשר חנויות, אז החנות הבעייתית במידה וזה מהמיעוט, אז זה באמת בעייתי וזה באמת אסור. אצלנו גם שהוא לא בקי יכול עקרונית לשקול שחיתה טובה. זאת אומרת, גם אם אני קובע שהוא מעמיד שהוא לא שחיתה.
הבאה מעלה את הנקודה הזו, נקודת הרעה עוד מעט, שזה רק ספק איסור.
כי זה הופך את זה לחומר מוסרי, ממש מוסרי.
טוב, נראה את הרעה עוד מעט. אף אחד לא יזכו שנסייף. אם אדם שהוא ודאי אינו מומחה שוחט, אז על פי דין שחיטתו אסורה, למרות שאתה הרב ודאי צודק, שחיטתו אסורה כדי לשאול אולי שמא עשה כך וכך כך וכך כך וכך. אין סיבה לחשוב שלא הפעם. טוב, נדבר על נקודה הזאת. אבל ודאי צר חודי של החננים, יש מי שיודע שאסור יותר. דהר, עכשיו הראייה של הרמב"ן, זה הקטע שלי שעכשיו התחלתי לא להבין, זה מחזיר אותנו בכתובה. מה הראייה שאפילו ברוב הדעית הכמן, או כן, רוב הדעית הכמן, שיש גם שם לבדוק, כמו שהגונים אמרו, דהגה ביוחסן לא סמכו על הרוב, אלא תרי רובי בעינה. והאיך אפשר זה באיסור מנהוק אנחנו הרוב אסור כבדי לכבחינה, וגם ביוחסן לא סמכו עליו כלל. מה הרמב"ן רוצה פה? יש דין שלמדנו. כשלמדנו אותו בכתובות, אז באמת היינו נדהם שיש חומרה, שהוא חומרה דרבנן כמובן, חומרה דרבנן כמובן, שביוחסן צריכים צרי רובי. עכשיו, שאלה שאולי מישהו יסיק מסקנה. הדין של הגונן זה דרבנן או דאורייתא? אין לאכול בלי לבדוק, זה דבר לא נודע.
בלי שלא
נודע. הרמב"ן לא אמר, מה? ודאי מה?
אחרת, בדיעבד זה קשה אם מדאורייתא חקירת
הכתוב. אז אתה אומר, זה חייב להיות רבנן, כי אתה לא חושב שיש לך תחיל בדיעבד מדאורייתא.
בדינים כאלה, לא.
לא בקשה. לא חושב שבסוויתא יש דין לך תחיל בדיעבד. לא יודע. מי אמר לך?
זה סתם פה,
לא פגשתי.
לא פגשנו, לא פגשנו, אין הרי. למה אתה חושב שלא יכול להיות? מה שאתה אומר זה באמת, אבא זה כלל, נמצא באחרונים, וגם היוצאים אל הכלל נמצאים באחרונים. אבל למה אתה חושב שזה נכון? לא שייך להתחיל לבדיעבד באיסור דעתם.
אתה לא מדברת על משהו לא מותר. פחות מעניין את הדרך שבה נגיע לשאלה אם זה אסור או מותר.
זה נכון, זאת הנחת עבודה של האחרונים בהרבה מקרים, שאם משהו מותר, אז אם כתוב בגמרא שבכל זאת אתה תאכל לו, תתחילה שזה ריח של רבנן, כי לא מדובר במצוות, במצוות שייך תתחיל בדיעבד, במצוות עשה ודאי ששייך. זה לא כתוב בפורש, אבל כן, הרבה יכולים מסכימים לדוגמה, אני אקח דוגמה. נענועים של לולים. זה אדם יוצא לולב, מה מפורשת, איך יוצאים לולב? כיוון דה יגביע, כיוון דה נעת לא יצא. כי כתוב, כי ככה, זה יצאת בשנייה. יש דין של נענועים. המשלה שואלת, מתי אתם נענים? בהרדל, בחינה, נענועים זה דוראי ודרבנה. אז זה לא מפורש בגמרא, אני אומר מכן לצטט פסוק, אבל זה פסוק, זה לא פסוק פסוק, אז ירדנו את הנצי הים, זה לא פסוק בתורה, אבל מה אתם חושבים, נהנו זה דורייתא דרבנן? אז זה הרבה יחונים, לא רק אלו שאני מכיר טוב, חושבים זה דורייתא, הראיה שהיא לא ראיה גמורה, היא שמה שיעור שלנו לב? ארבע טפחים, למה? עוד טבע בשביל לנדון. אם זה לא דיורייתא, מה השיעור? אני יכול להגיד שגם השיעור זה רבנן? זה ממש לא משהו שיעור רבנן. זה השיעור, זה כתוב ממש, זה השיעור. אז זה דין מעניין, שבכלל לא צריכים לה יש שיעור בדיעבד. אבל יש עוד דוגמאות כן, שלא צריכים לעשות את זה, אבל המצווה היא כן לעשות, ולכן, בגבי החפצה, אז דבר שלא ראוי לנענו, הם פסול אפילו לנטילה. אני מצטע את אותו דוגמה עכשיו. יש מצוות עשה, יכול להיות שכשבור אומר, תעשה את זה טוב, אבל עושים את הדבר, אז אתה גם יצאת. בקודשם, מאותה סיבה, בקודשם שזה, זה כמו מצוות עשה, כן? זה משהו שעושים בעבודת השם, אז יכול להיות שכשבור הוא רוצה שנעשה גם בלילה על המתחה, אבל כל הרואי לבידה, אם בילה מעכבת פה. ושינה עליו הכתוב, אם לא שינה עליו הכתוב לעכב, זה הכלל, כל דבר שכתוב בפסוק, אם זה לא כתוב פעמיים, אז לא צריך לעשות. מה זה כתוב בפסוק, כן? אז אתה צריך לעשות, אבל לא עשית. אז הוא התכפר, הקורבן לא פסול בחייו. אתה אומר, באיסו והתר, זה בלי הקדושה ובלי המצווה, זה רק לא לאכול או כן לאכול, אז מה, לכתחילה לא לאכול, אבל אם אין ברירה, אז אתה רעי קצת, אתה יכול לאכול. זה נשמע מוזר. אני, זה ספרד ב' קודם כל, אז יכול להיות שהוא לא נכון. ב' כאן זה קצת שונה. אם היה מדובר בחתיכת בשר, שאני אומר לך לא לאכול אותו, אם יש עוד חתיכת בשר, אבל אם אין לך מה לאכול, אז כן, זה פעד צודק. אבל כאן, סך הכל, מה שהגונים אמרו זה ביטוח שתוכל וביסו את כל הבטח. הספרה הזאת היא ספרה מצוין. אתה לא יכול להגיד ספרה הזאת, היא רק ספרה בנבן. אני אומר שהתורה אומרת, התורה כתוב בתורה, לא כתוב בתורה, זה כתוב בדמיון הפורה של הגולים, שמצאו את זה בין השורות שבתורה, באותיות הלבנות ולא באותיות השחורות. הם אומרים שהתורה אומרת שאפשר לסמוך על הגול, אבל התורה גם אומרת שמי שזהיר בדבר השם, לא לוקח צ'אנסים בלי סיבה. אני שואל על הסברה הזאת, לא על הדין, אני רק שואל אותך. אני שמעתי פעם את המשגיח אומר שיהודי טוב לא יסתכל בלי סיבה טובה, אם הוא יכול למנוע את הסיכון. אז האמירה הזאת של המשגיח היא אמירה דיורייתא דרבנן.
זה ספק דיורייתא?
זה יכול להיות דיורייתא. זה נשמע לי הגיוני מאוד. אני אמרתי לפני כן ביטוי, שאני, אם זה היה שיחת מוסר עכשיו, לא שיחת הלכה, הייתי עומד מאחורה במאה אחוז. יהודי שמסתכל ויודע, רק יפתח את הקופסה, יש שם פתק. אני מגיש בשר, ומתחת הבשר יש פתק. בפתק כתוב, אם זה חזיר או פרה. אבל אני אומר לך, במסעדה הזאת, רוב הבשר הוא מפרה. אז אתה אומר, יפה מאוד, אני מוריד את המשקפיים, עוצם את העיניים ואני אוכל. הוא לא אויסלוף מידיו, ראית? איך אומרים אויסלוף מידיו? זה לא עבריין, זה יותר. הוא לא... לא! אתה מסכים איתי?
יכול להיות שהוא עובר, יכול להיות שהוא עובר על קדושים תהיו, איזה לא... אוקיי. מצפה כזאת, אבל הוא לא עובר על לב דורת השני בלב.
בסדר, אוקיי, לא יודע, אוי, בסדר. אני לא יודע מה התשובה. כלומר, אני לא בטוח שאתה צודק. בוא נגיד לך, אני מבין. ברור שאני לא מכיר. ברור שיש אחרונים שאומרים מה שאתה אומר, כי זה כמעט ניסיתי להגיד דבר כזה. אבל אני לא בטוח. אני לא בטוח. בכל מקרה, הרמב"ן לא אמר את המילה דרבנן. הוא מבין מה היה מתרי רובי. שזה דין דרבנן מובן. הוא גם דין, ושאנחנו אמרנו בכתובות, שהוא לא מובן. התרי רובי לא מוסיף באמת שום דבר. כן? זה משחק. זה כדי שזה גזירה, שאנשים לא יתבלבלו, ככה ראשונים כתובים פה ראשון. אז יש דין, ורק לגבי יוחסין. ביוחסין החמירו לא לסמוך על רוב אחד, אלא תראי רובי. הם גם רוב שיירה ורוב שיירות ורוב אנשים. אז מה? אז אומר הרמב"ן, כן, אני אומר לך, אתה באמת חושב יכול להיות דבר כזה? איך אפשר שבאיסור הולכים אחר הרוב, ועשו כוודאי לך התחילה, וגם ביוחסן לא סמכו עליו כלל. מה הרמב"ן רוצה? הוא גם אומר מה השאלה שלו. כדי לפסוק נגד הגאונים, הרמב"ן כבר משתכנע, פשוט שכנע את עצמו. אם אני חולק על הגאונים, למה אני חולק על הגאונים? למה לא צריכים לבדוק? כי הרוב הוא לשון שלו ודאי לכתחילה, לא יודע מה בוש המילה לכתחילה כאן, זה הנפקא מינה. מה הייתה כאן? שהרוב הוא ודאי. אם הרוב הוא ודאי, אז לא צריכים תרי רובי. כלומר, יש כאן תערובת של לומדוס במציאות. אומר הרמב"ן, אם בלומדוס רוב הוא ודאי, מי יתכמן דלת את דמי, אז גם את רבנן, בגלל חומות של יוחסין, ובגלל שיגונות של יוחסין, אבל אי אפשר להחמיר ולהגיד שוודאי זה לא מותר, כי ודאי זה ודאי. יבוא יהודי פשוט בידי. לא, זה לא מדוס, אבל גזרו כי גזרו. אי אפשר לגזור שמת רבנן, אנחנו מכתים, נכון שעל פי דין זה 100% נכון, אבל אנחנו רוצים שיהיה 150%. אבל אומר, לא, זה לא הגיוני. אם לכתחילה לא צריכים לבדוק, זה בגלל, כלומר, זה קצת דוגל מה שתראית, כי הרמב"ן אומר, הסברה של הגאונים היא סברה מצוינת. והדרך היחידה להתעלם מהגאונים ולחלוק עליהם זה להגיד שזה שטויות. אתה צריך להגיד שאתה מחמיר, יש לי שני בני אדם אומרים זה מותר, ואני אומר, טוב, אולי נבקש גם שלישי. שזה על פי דין. במציאות יש מקום לשאול שלישי, שלוש יותר טוב משניים, אבל כולנו כבר למדנו מספיק תורה לדעת שיהודי שמכשירים רוצה שלוש, אז הוא... הוא על פי דין אידיוט. כן? כי שני דין זה האמת, אז אי אפשר להחמיר נגד האמת. אז הרמב"ן אומר, הגאונים מבוססים על כך שרוב זה לא אמת מוחלטת. ברגע שלא אמת מוחלטת, אז כן, למה לא להחמיר? הגאונים צודקים מהחוז, בקלות, אני דווקא מסכים איתם. אז לכן, אז הוא אומר, אם זה אמת מוחלטת, זה מה שאתם רוצים להגיד, אז תרי רובי של יוחסן זה גם שטויות. עכשיו, אנחנו אמרנו בשיעור של שטויות. בסדר, אבל לא החשש. החשש הוא אמיתי, מה שהייתה מוזר שם זה שהרוב השני לא מוסיף לך ועדות. זה באמת קושייה. אבל הרבה, בסדר, אז זה מתקבל כשנולד כתובות. עכשיו בחור נביא לכתובות בעוד מה, שלוש שנים, יש לו זמן לחשוב על זה. אבל אם אין בעיה, אז אני לא צריך להסביר לך למה תרי רובי פותר את הבעיה. אין בעיה? אז הוא מעשה מפורש. שאיך אפשר שביסורים הופכים אחר הרוב בלי בדיקת הגאונים ועשו כוודאי לכתחילה. הרמב"ן כאילו מאוד עקבי, הרמב"ן מעמיד את השאלה היא האם רוב הוא מכריע טוטלית בלשון שלו ודאי, או שרוב הוא הנהוג. הוא אומר לך מה לעשות, עם בסיס כמובן, לא סתם אגב, אבל המיעוט עדיין נמצא, לכי הוא חילק למי יוצא למי שהוא לא מצוי, שלא גוזים לא חטוב, זה המצאה שלו, אבל הוא צריך, למה תלך אגב, למה רמה אמר את זה? מה גרם לו להגיד את זה? כי ברור שיש רוב שלא עושים בדיקות, כמו בדיקות טריפות, בדברים אחרים, אז הוא היה צריך להסביר למה הוא עושה פה, אז הוא אמר, המיעוט המצוי, מי שהוא לא מצוי, ואחר הוא מצוי בצורה יותר, הוא אומר את הספרה פה, כוודאי, זה שהוא לא אומר בהתחלה, הוא אמר, מצוי ולא מצוי, אנחנו אמרנו, מי אתה מצוי זה לא ודאי, מי שאין מצוי זה ודאי, אבל הוא אומר את זה, עצמו פה. מי שחולק על מונים סובב שאסור, אסור את הרעות כוודאי לכתחילה. אם זה ככה, אז לא שייך להחמיר בשום מקום, גם מקום ש... לא שזה שיקולים אחרים, אבל לא שייך להחמיר מאיזשהו שיקולים לאסור דבר שהוא ודאי אין. ואז תגיד לי, זה לא ודאי היתר למציאות, אבל בסדר, זה ודאי היתר לפי דין, זאת הכוונה שלי. אסור כוונה לכתחילה, לכתחילה, זאת אומרת, לכל אותו בלי סיפוקים, אז גם תיובי לא צריך, וגם יוקסן לא סמכו עליו כלל, לסוף בדיעה. אוקיי, אז זה החלק הראשון של הרמב"ם. עכשיו החלק השני, שזה יהיה קצת יותר מסובך. ועוד, כתוב כאן ועוד, זה נקודה נוספת. דאי קנמי חזק עד איסור. כלומר, זה שתי שיטות. הרמב"ן אומר, אפילו אם אני אגיד לא כמו הרמב"ן, לא צריכים להחמיר בו. אבל כאן יש בעיה נוספת, שהבהמה בחייה בחזקת איסור קיימת. שהבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת. ורובה דאי כחזקה בהדי, רוב שיש חזקה בהדי, הכוונה היא נגדו. לא בהדי, אלא נגדו. לא ביחד להתעודד נגדו. זה שואל הגמרא בנידה. הוא בדיק החזק הבדי, לא עשו הוא כוודאי, כדי אידם במסך חת ניד. עכשיו, מסתכלים הגמר בדף יתחת בנידה, אז זה מה שכתוב שם. הגמר משמש שם הלשון של ודאי, לספק. האם הרוב הגמר אומר שם, הוא בדיק החזק הבדי, לא עשו הוא כוודאי, זה לשון הגמר. אז זה מה שמתאים למה שרבן רוצה. המראה שם לא ממקדת את עצמה בשס. כי בכל השעס סומכים הרוב, פתאום שם יש, רוב אומר, יש שלוש מקומות שאסור את הרוב כוודאי, ואין מקומות אחרים, והגמרא בודקת את כל מיני מקרים, למצוא מה הוא מדבר, תנאים והמוראים, כל הסוגיה שאני תמועה, אתה לא מבין איך זה, איך אתה אמור להבין את שעס אחרי שתקרואי אותו. אבל השאלה של הגמרא זה בדיוק מה שרבן כאן מצטט, שרובה אסור כוודאי, אבל רובה דאי כחזק הבעדי, לא אסור כוודאי. אז יחסית הרמב"ן צודק, כלומר, איפה שיש חזקת איסו, ברור, בלשון הגמרא, לא עשו את הרוב כוודאי. אוקיי? אז הוא אומר כאן, במקרה שלנו, שחיטת בהמה, וזה כל המקרים שהוא יביא גם אחר כך, גם סכין וגם טריפות, זה אותו דבר, הבהמה היא בחזקת איסו, ולכן צריכים שחיטה ודאית כדי להתיר אותה, לא סומכים להתר רק שידעו לך במה היא שחיטה, עכשיו איך אתה יודע שנשחיתה בסדר על ידי רוב? אז אומר הרמב"ן, רוב נגד חזקת איסו לא מבטל את החשש. גם אם רוב כן יבטל חשש, עוד פעם זה שתי שיטות, כי כל מה שאומר עד עכשיו זה שרוב לא מבטל חשש, אלא כן היה מיעוט שאינו מצוי. ברור מיעוט המצוי רוב לא מבטל אותו, הוא נשאר. אבל עכשיו הרמב"ן אומר, גם אם תחלוק עליי על זה, אתה צריך להסכים לדבר אחר. איפה שיש, איפה שאין לה חשש, אלא יש חזקת איסו, וחשש שהחזקת איסו נשאמה, אז רוב לא, לא מוציא. אלא משום כל בין מדו יתרוי, סמכין, אנחנו נמד את זה בדבר, נמד את הדבזיים, בדיוק מה שיקור פה, ודייך אם תסמוך עליו בשעינו לפני. אז לכן, הרוב מועיל פה. בגלל הסיבה שהגמרא תסביר בדף זין, בגלל שהרי שחר לפניך, אבל דייך אם תסמוך עליו שלו לפנינו, מה בעצם הוא, מה הרמב"ם כאן רוצה להגיד? סומכים כאן על הרוב, אבל ברור שמקרה כזה שסומכים על הרוב, הרוב רק עוד פעם אומר לך מה לעשות, אבל לא מבטל את הספק. לא, הרגע לאחר, זה פשוט, אנחנו חוזרים קצת לכתובות, לסוג המחשבה של כתובות. מה כאן הנקודה של חזקת איסו? מה המטרה שלנו? רוצים לדעת אם המיעוט כמי שאינו או מיעוט כמי שיש. לא, זאת המטרה. קודם כבר הרמב"ן שכל מיעוט שהוא מעל אחוזים מסוימים הוא כמי שיש. מיעוט המצב. עכשיו הרמב"ן אומר משהו אחר. איפה שהיה חזקת גיסו, אז גם אחרי הרוב המילות הוא כמי שישנו, ולכן יש לחשוש לו לחתילה רק בדיעבד אפשר לסמוך על הרוב. למה? למה איפה שיש חזקת גיסו זה יותר מחזק את החשש למיעוט במקום שיש רוב? אם לא היה חזקת גיסו הייתי אומר רוב, אין חשש, יש רק רוב. איפה שיש חזקת איסו, אתמול במה הייתה בחזקת איסו קיימי, בגלל איסו אין מנחי, או בגלל איסו אין הסבוך לפי התסבוך, כן, יש איזה איסו של במה שאנחנו חכים לסלק אותה, אז גם אם הרוב סילקת, הרוב בא ואומר סילקתי, אנחנו נגיד, הרוב אומר שסילקתי, אבל יש מי, ולכן אני אחפש אם אפשר, רבה יותר טובה, כן? כן, כלומר, איפה, נכון, כי תמיד לזכור, איפה אני מחפש? למה אני מעוניין במיעוט המוציא, מיעוט שאינו מוציא? מה זה אומר שהמיעוט כמעט דאיתי, מיעוט כמעט דאיתי? איפה המיעוט נמצא? המיעוט שכמעט דאיתי. איפה הוא איתי?
בראש.
בראש, לא. היה אפשר לטעות, אם זה רק מיעוט המוציא, מיעוט שאינו מוציא, אם זה היה הדוגמה היחידה לחשש, אז היית יכול לחשוב שהמיעוט הזה הוא שמה, במיעוט הקטן הוא גם לא שם. האמת שאני חושב זה לא נכון, כי במציאות גם 5% הוא שם ב5%, 60% ו60%. אלא מה שהסברנו כל הזמן בכתובו, שמה באמת הזירה האמיתית, זה בראש שלנו. אם יש לי שתי אפשרויות, יש לי שתי אפשרויות. אם לי יש רק אפשרות אחת, אז זה 100%. ואז הספרה היא פשוטה, ספרה אחת, הפס, הספרה יותר פשוטה מהספרה הקודמת שהיא יותר מצויה. אבל זה יותר פשוט. מי אותה מוצוי, הספרה היא שטוב, הוא פורץ לתוך התודעה. אם זה 30% במציאות, אז גם בוקים חתי כמוני לא יכול לתלם ממנו. אבל עכשיו זה ספרה יותר טובה. איפה שיש קסקת איסו, אז כשחושבים על המקרה, מה יש לך בראש? קודם כל זה אסור. ועכשיו אולי זה הותר. מה זה אולי זה הותר? אולי הותר בסביכות של 80%. אבל כבר הזכרת את שתי אפשרויות. זה לא שזה מותר. אני אומר, יש איסור, ואני מוריד מהסיכוי של האיסור. אז כמובן שהאיסור הזה יש לו הרבה יותר כוח התמדה, כי הוא בראש שלי כבר. אני התחלתי בו, אני התחשבתי בו. כמו שאני חושב על העבר. טוב, למה חושבים על העבר? טוב, זה חלק מהגישה הלכתית של כל הדין של חזרת, שכדי להחליט מה קורה היום, אתה אומר, מה היה אתמול, מה קרה ביד? אולי יש גישה אחרת לחיים, מה קורה היום? הסיכויים של היום. אז מי שאינו מצוי, הוא לא מצוי. זה, אבל לך לא חושב ככה. כדי לדעת מה המצב של היום, אתה עובר מהר מאוד על כל ההיסטוריה שלו. אז העלית, לידת הספק, כן, לידת האפשרות שהיא אסורה, הוא בנוי לתוך המערכת, כי לפני כמה דקות זה היה 100% אסור. אז עכשיו זה רק שאלה אם ה-100% האלו ירדו מתחת לסף התודעה. טוב, אז זה נמצא לי פה. אז הרקק הזה אומר הרמב"ן, שהוא טוען שהגמרא אומרת, יש לו גמרא, כן, אבל מנידה. אומר הרמב"ן, במקרה כזה, הגמרא לא מדבר על הגונים כמובן, כי אין גונים בגמרא. הגמרא אומרת שיש דבר כזה שנקרא לא אסור כבדו. אומר הרמב"ן, אני חושב שזה מאוד מתאים לשיטת הגונים, איפה שיש חזקת איסו, אז אפילו רוב, בסדר, תורה אומרת אזלינא בתרובה, אבל זה רק אזלינא, זה לא שהתורה אומרת, יש חזקת איסו, כיוון שהיה רוב, תשכח מזה. מה זה תשכח מזה? יש חזקת איסו, כיוון שיש רוב, אז אפשר להגיד שהאיסור הותר. אוקיי, הותר, אבל אני מצית אותו, אני עדיין רועד, ולכן הגונים צודקים. זאת טענת הרמב"ן, על פי השאלה הזאת שהוא בדעיק החזק הבדי, כמרה בנידה דף מלכת עמודה. השכח נתי אגב במסכת נידה פרק בסים, גם הרוב הקטן שהגיע לכל שרתה ולהביא יש לי שרות, אין המנת, חזק לדיבי יש שרות, ואמרין אין לדעת אם הרוב בחסק הדמיון, אבל אין התריצה בה עם בדיקת אוזן מורק, היישום של הרמב"ן לגבי הגמרה השם היא לא פשוטה, הגמרה אומרת שעניין חליצה לא סמכין על חזק הדרבה, חזק הדרבה זה סוג של רוב, כל חזקה כזה, זה חזק כזה, זה רוב גדולת הכמן. חזק כזה רבא, בת שהגיע לשנותיה, הוא רוצה גם הבת, כן, ילד שהגיע לשנותיו, אז גם הביא סבא. זה לא יותר, זה רוב, כך חזק, זה רוב, כן? זה גם אומר שלא סומכם חזק את הרב על עניין חליצה שזה דיורייתא, רק לגבי מיון שזה דרבנה. הרבן טוען שזה יישום של שיטת הגאונים, חשובה שאין שיטת הגאונים בגמרא, הוא אומר שהשיטה הזאת בגמרא מבוססת על הגאונים, שלא סומכים על רוב כדי להטיל לכתחילה איסור דיורייתא קטנה לא חולצת. עכשיו אתה צריך זה סוג של חזקת איסור, יש לך חזקה שהיא לא ממנת, עכשיו היא אולי גדולה, אז לא סומכים עליו. טוב, מפני עכשיו הוא מסכם את ההלכה, שזה הלכה חשובה, מפני איתם זה יוצאו כל הטריפות לבדוק בסוכות שבריה, מפני שמיותן מצוי. פרד אמין אמצע תרנגות בשוק, ולא אמר שבו עושים חול לתתחיל לכל אדם, דאמה אין מוסרים את הכיוצאי בה, כלומר בשביל אי אפשר לבדקום, תגור בעזר לאלמה, כנסור גבותינו על גאונים, זה הצער. אוקיי, אז הוא שפוסקים כמו אבינו. ואז הוא מוסיף מה שמעתי לפני כן, מי הוא אפילו איתי כמן, סנטחינה לא מצוין אצל שחיתה מובזוק הנה. ורמן, זה נכון לגבי מומחיני, אז לפני שניתן למישהו לשחות, אחרי לבדוק אותו, אם אפשר לבדוק אותו, ובדיעבד, אם הוא נמצא, אז לבדוק אותו, רק אם לא, אז לא. אבל לגבי מוחזק עמם, לילופי, אז שם לא צריכים לבדוק. כי נאמרינה, לאלפויה לא חשינה. משמע כלל לא חשינה למילה. למה לא? לכאורה.
כן,
זה מילים שאינו מצוי. כן, המילים של הגמרא הם מציאותיים, לא עתיים. לילופי לא חשינה, זה אומר, אין מקרה כזה. זה כנראה הסיבה, כי זו הסיבה היחידה שרמן הציע לנו, למה לחלק. אלא שמה מן הדלפוי לא חשינה, גם כפי שאנו יודעים שלא שחץ זה מעולם ולא היה אומן בכך. אומן צריך להגיד מה שמה זה אומר, למרות שבן אדם, אני יודע, לא שאני לא יודע, אני יודע שזה פעם ראשונה שהוא שוחט. אפילו אחי, זה לא שלא מוחזק אם לא שמחים, זה לא שרוב מצוין עץ השחית המוחכם מוחזק אם הם. אדם לא ילך לשחות אם הוא לא עבר קורס. הוא אומר, לא, זה לא, זה מה שכתוב בגמרא. לא כתוב לפוי לא חשינה, אז אדם שלוקח סכין ובהמה, יעשה טוב גם בפעם הראשונה. אפילו שהעוול היה פה פי שאנו יודעים שלא שחץ זה מאוד ולא באמון בכך, מוס נמכו לכתחילה. וכן אינם מדברי אדונים כן. זה בא לכן אם צריכים אותו לשאול קורא כדול עוז עלי לעוד. אבל הרב המחבר, זה הרב המכתב, ישראל שיודע ללכות שחיטה, הרי זה לא ישחו בינו לבין עצמו, לכתחילה עד שישחו בפני חוכם פעמים רבות, עד שירוד לו בזורס. אם שחט בתחיל בינו לבין עצמו, שחיטתו כשלה. אז הרב כתב שאסור לשחוט בכתחילה אם לא התאמנת אצל חכם. אפשר בבני כך אמרו לפוי לא חשין, אפילו איתי כמה לא ברקים לב, תחילה בכל מקום, אם עושים לא. אז הרמב"ם חושב שדיוק שלו זה נכון, כתוב לפוי לא חשין. אז איך מסביר את הרמב"ם? אז מה הוא מציע? אם הוא בא לשחוט, אנחנו לא שואלים אותו שאלות. כי לפוי לא חשינה. אבל כתחילה אין מוסרים לו. אבל אני לא אזמין אותו. יש לי מישהו, אני יודע שלא שחט מעולם, אני לא אתן לו לשחוט. אני לא אזמין אותו לשחוט. אבל הוא בא לשחוט, לא נבדוק אותו. מה הפשרה הזאת? הוא מנסה לחוס בגמרא וגם לחוס ברמב"ם. הבעיה של הרמב"ם זה שלא ישחוט בינו לבין עצמו. הוא מביא תירוץ יותר טוב. בית יוסף. בית יוסף כתב שגם לרמב"ם אינו אלא ציווי לשוחט עצמו שלא ישחוט אלא במוסר. אבל חברים נותנים לו לכתחילה פי שהם יודעים הוא מוסר. זה יוצא בתירוץ הרמב"ם. כן, זה בית השם הרמב"ם, שיסור שדי לשחוט, הרי זה לא ישחוט. אז בית יוסף הציע, לא נשמע כמו הלכה, נותנים לו לשחוט, כי אנחנו סומכים בכך שאף אחד לא יתעלף, אבל הוא עצמו צריך לא להיות כזה יהיר, ולפני שהולכים לעשות משהו, שיעשה כמה אימונים. בסוף, הוא לא אוהבים את הרמב"ם. המשוכנעים שהדיוק הוא נכון, מה החילוק שהרמב"ם מציע ברמב"ם? שיש הבדל בין לתת לו לשחוט לבין לבין למסור. כלומר, אם הוא בא לשחוט אז לא בודקים אותו. יש את הסטטיסטיק. אם הוא חושש, אם הוא שהוא בסדר, אבל לא נזמין אותו כי אולי הוא לא בסדר. יש את הסטטיסטים, לא יודע, אמן בעצם אומר שהוא חושב שדיוק שלו נכון, הוא לא יודע מה שאתה אומר. אוקיי, אז יש כלל שהראשונים כולם מסכימים שלא, לפחות בחלק מהמקרים מה שאמן כוח עם מיות המוצרי, שלא סומכים על רוב לכתחילה איפה שאפשר לבדוק. אז כל הגמרא שאנחנו נבדוק, יש הגמרא הזאת, אחר כך הגמרא של בדיקת הרעים, והגמרא שנובע לפני כן, שבדיקת סכם אחרי השפידה, שכל הגמרא האלו הם לכתחילה, הם בדיעבד, אבל לכתחילה איפה שאפשר לבדוק, אז צריכים לבדוק. תוספות אצלנו, קצר מאוד, תוספות כתב, רוב מציאות שאתם מוכנעים, בשוק תנח לכתחילה, אבל אין לפרש דדיעבד הוא דהה בשביטתו כשירה אף הפי שאין לכם מורים אותו כלום מוציא לאופן מעטניתם בערכים בשום דקה שלה וכולן תוספות אותה קשה לקרוא מה תוספות רוצה בחלק השני שם אז כאן על התוספות של חמי גבות האלו יש תוספות ארבע של חצי של רבע עמוד ומה שתוספות הראש בעצם מסביר זה שיטת הרבה מכניס את אותו חמילים של התוספות שלנו אני רק אין שם חידוש אני אביא צבא כדי לראות שגם תוספות עם כזה הראש שזה בדיוק כמו הרמב"ם רבי אמר הוכי אמר כל פרם כל מות משרתני ולפי רבי נעשו למסור לו לכתחילה לשחות אשמח שיתקן אחר השחידה צריכים לדאוג ואז הוא מביא וכולו כבינו לא סביב אליי שום דאמרינה רק ליטה לא מצוין לפי דמות מהם פירש ומוסר לנו לכתחילה לשחות כמו שכתוב בתוספות אף הפי שאינו יודע אם הוא מומחה אין לב אשמח שיתקנו אחר השחיטה ושום דאם לטה כמן סמכינה נבוא מצוין של שחיטה מומחה ושחינה מה הכלל שהראש קובע כאן זה נמצא ברשפה ברמן בקיצור לפני כן ברשפה כאן מעריכות מה הכלל שהראש אומר החומרה שהרמב"ן הזכיר בהתחלה אין נותנים למישהו לעשות דבר שזה רק יהיה כשר אם אנחנו נעשה לו בדיקה אחר כך. למה? כי חשינן שהם אנשים יראו ולא יבינו או שאתה תשכח. יש איסור כזה. מה אומר? אז באם רוב מצוין לשחית הבחינן אז ניתן לך תחילה לתת לו לשחות ולבדוק אותו אחר כך. לא שניתן לתת לאינו מומחה, אינו ידוע כמומחה לשחות וגמר. הראש אומר, צריכים לבדוק אותו, אפשר לבדוק אותו אחר כך, ואפילו לך תחילה. למה? אז הוא מסביר, זה כלל מאוד הגיוני, זה מאוד מצוי בהלכה. אין לעשות משהו לך תחילה שיכול להשתבש, אבל להשתבש ברצינות. אם אנחנו ניתן ולא נבדוק אותו אחר כך, זה יסור, אז אין לתת לו לך תחילה אשמח שלבדוק, כי אולי נשכח. אבל אם יש לך דבר שאתה צריך לבדוק אחר כך, ואם לא בדקת אחר כך, זה גם יהיה מותר. למה? כי רוב בדיעבד ודאי שמתאים אחרי השחיטה הוא ברח, לא בדקנו אותו אז אפשר לאכול בלי אז בזה אין איסור לכתחילה להיכנס למצב כזה כי מה יכול לקרות? תפספס ולא תבדוק אותו? אז זה גם בזה זה דבר שהראשונים אומרים זה כלל מאוד חשוב יש לכתחילה אין לעשות דבר שיכול אחר כך להגיע אולי לאיסור בדיעבד אבל אין איסור לכתחילה לעשות משהו שגם אם הכל ישתבש זה עדיין יהיה רק לא רצוי אבל, אבל, אבל מותר רק ש אני אקרא את השם הבא שאתם תסבירו דם דם מה שהוא אומר מוסרים לך תחילה לשאול אף אופי שאינו יודע אם הוא מומחה אם לא אשמח שיתקן אחר בשחיטה משום דעילת הכמן סמכין על מוצא שחיטה מומחנה ושרין עליה וכן אי אישתלי ואחלי ולא בדיקה לב איסורה אבא זה סמכין הרובה תלכו כל חשי נדמה אישתלי הראש לא כמו הרמב"ן כמו הראש וכמו הרמב"ן בסוף אומר הבעיה לך תחיל לנסות זה ששמה תשכח אחר כך לנסות את התיקון תיתן לקוטי לשחות ולא תיתן לו כזית או תיתן לה אינו מומחה לשחות ולא תיתן לו את הבחינה בדיעבד אז הוא אומר, כאן אין בעיה, כי אם לא נבדוק אותו, כי הוא לא נמצא כאן, אז אפשר לאכול. ובאת, גם אם הוא כן נמצא, ואני אשכח לבדוק אותו, ואני אוכל, אז זה לא בסדר, לא היית צריך, כמו הדין הוא, לפי הגאונים, הדין הוא שאסור לאכול בלי בדיקה. אסור לאכול בלי בדיקה. זה מה שאמרו, אם אפשר לבדוק, אסור לאכול בלי בדיקה. הגאונים לא אמרו, לנוגד מה שטרת, היחיד שתתחילי בדיעבד. הגאונים לא אמרו שיש מצווה לבדוק. אין דבר כזה יש מצווה לבדוק. מה הגאונים אמרו? אסור לאכול בלי בדיקה אם אפשר לבדוק. מתי מותר לאכול בלי בדיקה? רק מתי שאי אפשר לבדוק. אז אני אומר שיש חשש, אסור לך תחיל לתת מישהו לשחות, שנשכח אחר כך לבדוק אותו. אם נשכח אחר כך לבדוק אותו, אז אסור לאכול. אז באמת צריך להיות איסור. אומר הראש, אין איסור, למה? כי א', אם הוא לא נמצא כאן כדי לבדוק, אז מותר לאכול, וגם הוא כן נמצא כאן. ואסור לאכול בלי בדיקה, אבל אי אישתלי ואחלי ולא בדיקה, לב איסור העבד, לסמכין הנערו בהיות הכל חשי לדם הישתני. מה הוא אומר? מה הוא אומר? פשעת אבידי.
זה לא נורא, מותר.
הוא אומר חצי.
זה לא באמת
טוב. הוא אומר, מה כמו שבינים? לב איסור העבד.
אין שום איסור.
תגיד, אורי מצווה. אבל זה יש איסור, אסור לאכול בלי בדיקה. אבל סובר שאסור לאכול בלי בדיקה.
אולי שהוא עשה איזו דורייתא.
זה לא איסור נבלה, זה
איסור. זה שיטתך. זה לא, הוא אומר יותר מזה. מה?
זה לא איסור של איסור נבלה, זה מקסימום איסור של לא לבדוק, אבל זה לא...
אוקיי, זה הסבר. מה הוא אומר? קודם כל, מה הוא אומר?
לא פושע.
לב איסור לאבא. תגיד, משפט בלומדש, קצר. אין כאן מה יסבר. אתה צודק, אין כאן מה יסבר של אכילה. אסור לאכול, אבל מי שאכל, אני רק אצטט מה שהוא אומר, הוא אומר אסור לאכול בלי בדיקה, אבל אם הוא ישכח לבדוק ויוכל, לב עבר עוד. אז אתה מציע הסבר, בסדר. מי שיוכל בלי בדיקה, הוא לא עבר על איסור נבלה, אלא עבר על היו זהירים במצוות. הוא עבר לחובה להיות זהיר. יכול להיות, אני שומע את זה. אתה רוצה להגיד, הוא לא עבר איסור דיורית, רק איסור דרבנן. לא בטוח שזה מספיק, אתה בעצם טוען שהאיסור שלמדנו מהרמב"ן, שהראש מסכים איתו, שאסור לעשות לך תחיל הדבר, אשמח שאתה תקן אותו אחר כך, זה רק איסור דאורייתא ולא איסור דרבנן. לא יודע. צריכים לבדוק קצת בפוסקים. הראש לא אמר, לא עבר איסור דאורייתא, אמר לא איסור העבד. לא אמר לא איסור העבד. אולי האמת שכן, זה מאוד מסוכן מה שאתה אומר עכשיו. בכתב יד אין הבדל בין עבד לבין עבד. טוב, אני רואה מה שכתוב פה. לא איסור העבד, אין כאן מה יסבן. בסך הכל אסור לעשות את זה, אבל מה שהוא אומר, לעשות תקנה דרבנן כדי למנוע ממך לעבור על לכתחילה. איך פתחת את השיעור היום? הרב אמר, כמת שאימן איננו. זה בעצם מה שאני לא שומע כאן. אסור לאכול, אבל אם אכל, אז אכל. אני אגיד דווקא מינה, זה נפקא מינה היה בטן. יהודי שאכל בלי לבדוק. צריכים לבדוק. ואסור לאכול בלי לבדוק. והוא שכח. ואכל בלי לבדוק. ועכשיו הוא נזכר שהוא לא בדק. מה יעשה עכשיו? מה אומר הראש? מה יעשה? ילך לישון. האם הוא צריך תשובה? יביא, לא חטאת, אבל יביא על ידי, ייתן צדקה, ילך למד ויבקש מחילה או משהו. אבל היא עבד, עבד. לא איסור עבד. היא שאל אותי להגיד לו, כי זה היה יותר פעם הבא, אבל לא צריכים... אבל השבורך הוא לא היה נישום. השבורך הוא מניש על איסור דרבן. אבל כאן אין אבל מניש, כי הוא אוכל היתר. לא, כי יש רוב, 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 רוב זה רוב. הדבר של הרוב הוא באמת חצי שייטה. למה זה חשוב אני מגיש את זה? כי זה נאמר כנגד מה שהרעה הולך לדאוג עוד מעט. הרעה שואל, זה חצי של היתר. התורה אומרת שעזרין את בת הרובה, זה היתר. אי אפשר להגיד שעל פי דין אסור לאכול היתר. זה מה שהרעה טוען. אפשר להגיד, מידן חסידות לא לאכול היתר. אבל אי אפשר להגיד שעל פי דין אסור לאכול דבר שמוגדר כהיתר. הראש אומר שאני מסכים עם ההגדרה של הרעה. זה חתיכה של היתר. ולכן אני אומר לך דבר אחר. אי אפשר לאסור לעשות משהו שמה אחר כך תאכל היתר. כי זה היתר. אז זה אני מסכים. אבל הראש כן אומר ש... אבל אפשר להגיד, אל תאכל היתר. כי אפשר לאכול היתר יותר. אני מצטט את הגמרא שזה נגד הלשון, מתוך שתכננו באיסור, תכננו בהתר. אז הרב שומר, אפשר להגיד, מתוך שתכננו בהתר דחוק, תכננו בהתר מובך. אבל הרב שכן אומר, אי אפשר להגיד למישהו, אל תעשה פעולה כזאת ששמא תיכשל ובסוף תאכל רק בהתר דחוק. נכון, בהתר דחוק זה לא דבר שצריכים לעשות עוד תקנות ולמנוע אותו. אבל להגיד למישהו לא לאכול היתר דחוק, כן, זה אפשר להגיד. זה בדיוק מה שהרעה אומר, כי הרעה אני מוקד את הרעה. הרעה לא אומר, אני חולק על דונים, הוא אומר, זה לא שייך. התורה אומרת אחרי רבים לטוב, מי יצא להגיד לא לעשות את זה? אז אני חושב שהמחלוקת כאן היא בעצם, זאת הגדרה היא לא מדש, המחלוקת היא לא מדש, המחלוקת היא לא מדש. הנקודה היא, וגם הראש הוא ממודע בכך, יש כאן חתיכת בשר, תשאל אותי, אני לא רוצה לדעת אם אפשר לאכול או לא. אני לא שואל על השאלה, אני פשוט רוצה לדעת מה זה. אני שואל שאלה על החפצה של איסור. האם זה החפצה של איסור או החפצה של היתר? מה התשובה? כתוב בתורה אחרי יובים לטוב, אז מה התשובה? זה החפצה של היתר. וזה בשביל הרעה, זה כבר חוסר. והראש אומר שלא, לא, זה המצב. אסור לאכול אותו. אבל זה חצי של היתר. אז אם אכלת אותו, אי אפשר לייחס לך שום דבר. אני חושב שאני יד צודק. אם שאל אותי, אני יכול להגיד, הוא עושה דבר לא טוב, כי הוא עבר לזה שאסור לאכול אותו. אז תקרא לזה איסור גברא, תקרא לזה איסור אחר, זה לא איסור גברא של הפעילה, זה איסור גברא של זהירות בדיני תורה. אולי זה אפילו לא שייך לי, אולי את הדבר כזה, אולי זה רק לרבנן, כן שייך. אבל בסופו של דבר אדם ברזומה שלו לא נגיד לו, לא נשים שמיץ, לא נגיד, הנה אחד לבינה, כי אין כאן לבינה. אנחנו כמינה של הרוע זה אם ניתן לעשות את החומר של תחילת הסוגיה, אין לעשות לכתחילה שחיטה שהתארה תצטרך אחר כך לעשות בדיקה נוספת. אומר הרוע, זה לא זה שרח איפה אין לעשות שחיטה, שיצא מזה החקת של איסור שאפשר להתיר, כי אולי לא תתיר משהו. אומר הראש, אבל אין גוזרים גזרה, אין לעשות לכתחילה שחיטה, שיצא מזה דבר מותר, אבל לא רוצים שתאכל אותו. כי זה לא כל כך נורא אם תאכל אותו, כי בדיעבד זה בסדר גמור שאתה בתור, רק לכתחילה אין לאכול אותו. מה שאתה שאלת, יש לכתחיל בדיעבד ודיעבד, אז עכשיו הראש אולי זה יותר חריג, כי הראש בעצם אומר שאין לאכול אותו, ואם אכלת אותו, זה בסדר גמור. אז אתה רוצה, אתה בטח שלך אמר, הקדוש ברוך הוא לא חושב ככה. לא שייך בדאורייתא, יש, לא, לא, אל תעשה את זה, ואם עשית, אתה צדיק. זה לא יכול להיות, זה שייך בדרבנן. לא יודע, לא בטוח. צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא לא חושב. אבל, כן, אני מבין את השאלה. זה ממש, אני לא ראיתי, אולי פשוט יש, אני לא ראיתי את הניסוח הזה של הראש אצל ראשון, לכן למרות שהם מסכימים למדים, הם כמה כולם אומרים, כמה רבנן מפורש. אם זה רק אחר כך האיסור של הגאונים, אז אין סיבה לעשות לכתחיל את השחיטה. אבל האיסור של הראש עבר, זה אין לעשות לכתחיל את דבר שאם איש לי ואחלי, לאו איסור העובד. אז הוא ממש עמד על נקודה, אין כאן שום מי סעבנה, ומי שיוכל, זה רק אסור לעשות. אז נכון, קופש בראש את הניסור של היד, מה זה דבר שהוא אסור לעשות ואין שם מי סעבנה? אז נגיד, גם הוא בחפצה. לא יודע, זה בערך, כן? אני לא בטוח אומר, פה זה אבל, אבל מבינים את מה שהראש, למה הראש, למה הראש רותן. מי הוא? אם איתו כמן, לא סמכין אל הרובה ואוסו לכו עד שיבדקן. הוא ממש אומר את זה. לא איסור העובד, אבל אם איתו כמן, אסור לאכול עד שיבדקן. ואם הוא אוכל את זה בלי לדוק, אז לא איסור העובד. אני סותר את עצמי, אני סותר את עצמי משורה לשורה. זה המצב המקד שנרצה. טוב, נראה את הרעה בפנים, ואז אנחנו נהיה חכמים, ואז רק נקפוץ שתי דקות ולראות את המולכי המוזר. כותב הרעה, נגד החלק הראשון של הרעה, שהיה לו עוד כמה מחלוקות עם ההשפעה לגבי כל מיני חששות, אם יש קטעים וקטנים יש... שאלה מעניינת, אם הוא קטן, אם בקטן יש דין שרוב מצוי שתשחית המומחן. הוא קטן! אז הראשונים טוענים, בגמרא אין חילוק, אז קטן הוא קשה לשחיטה, אז אם הוא יכול גם ללמוד. אז אם הוא אומר שהוא שוחט, הוא גם מוכר, לא, אין את זה. בסוף נגיע לנקודה הזאת. עוד כתב, הרשב"א הביא את הגאונים, והביא את הרמב"ן, כאן במקרה הזה הרשב"א הביא את הרמב"ן, את השערה הביא אותו. עוד כתב, עוד כתב הרשב"א שהרב רבי משה בן נחמן כתב סד דברי הגאונים, דהא איכא חזקא דאיסור והם בחייב חזקא דאיסור מן. בהתחלה, בהם ובאת, כתב, ואני אומר, דברי הגאונים זה עמידת חסידות וראוי ונוקן. הרב אומר, גם אני פרום. אבל יש לתת הגדרה נכונה. זה לא אסור, זה מידת חסידות וראוי ונוקן. אבל לפי ההלכה, אין נוקן. זה בגמרא מתאים, לא, הוא מסדר לבירה מהגמרא. מבין וכולו. שמה מנדע אפילו לכתחילה איתי די אפילו איתי כמן מבואי בדיק הכלל בשחד לכתחילה, אבל לא צריכים לתת מבחן לשוחד לפני שהוא שוחד. לא אחיד עשה גדו, מה יש על השלו? הוא שאל שאלה, יש השפעה גם שואל שאלה דומה במקרה אחר. זה לא שאלה שאנחנו היינו שואלים, אנחנו יודעים את הגמרה עובד הפים של וקימתות אפשריות למשנה, ואנחנו פשוט שושים שמתים לעשות, ואנחנו שמחים לבוא לסוגיה הבאה. הראשונים אומרים, וואו, אני יכול לחשוב על עוד מקרים. לא מספיק שיש קוטי, מומה, קטה, תמי, אינו מומחה ואינו מוחזק. יש לי עוד מקרה, שזה עוד יותר מתאים במשנה, אבל למה הגמרא לא שואלת את זה? זה מה שהרעה מנסה לעשות. אם הגאונים צודקים, אז אפשר להעמיד את המשנה ב... לכתחילה לא ישחוט בלי לתת לו מבחן, ואם שחט במבחן אז הוא קשר. אז כנראה שאין דין כזה שאם הוא קשר בדיאט אז הוא קשר גם לכתחילה. אם יש רוב אז לא צריכים לבדוק אותו, ואם אין רוב אז זה יעשו גם בדיאט. זה הרעיה שלנו, וזה הם מתרצים שמה לא עושה להביא את זה, זה הייתה הרעיה שלנו. אבל אחר כך הוא הגיע לרמב"ן השני, הרמב"ן שאל מחזקת איסור, וזה הרעה מזכיר שזה קושיית, הוא חושב שזה קושיית טובה, יש גמורה בניגנות דהאיקה חזקה דאיסור ואין בחיי מחזקת איסור עומדת, ומן הדין היה שלא תצאי מחזקתה אלא בידיעה ודאית ולא שסמוך על הרוב משום כולו דבימה לא איתך ישרי שקוטו לבנינו סבכין רוב ודאי לסמוך בכך פתא דאיתא כמן. אז הרמב"ן הוכיח שאיפה שיש חזקת איסור יש חשש, ומי יש חשש אז מלכתחילה הגאונים צודקים. ואני אומר דרכו של רבנו ז"ל ליסב, כלומר זה אני אומר, הרעה אומר דרכו של רבנו ז"ל, מי זה? הרמב"ן, לא הרשב"א, הרשב"א הוא לא רבנו ז"ל, הוא החבר שגם הוא. ואני אומר, דרכו של רבנו ז"ל לסמוך דברי הגאונים בכל מקום. הוא כותב דבר נוראי, מה הוא אומר? הוא אומר, גם הרמב"ן מסכים, כן, אני צודק. אבל לרבנו הייתה כזה חולשה, שכשהוא ראה גאונים, אז הוא עשה איזשהו מאמץ להסביר אותם גם בדרכים לא רגילים. מה הוא בעצם אומר? רבנו היה פרום, אני ואתה אנחנו לא ככה, אבל רבנו היה כזה צד, והוא היה עושה מאמצים עצומים לסמוך דברי הגאונים בכל מקום. ובכל מקום, מה כמובן בכל מקום? גם איפה שזה לא שייך. בוא נגיד את האמת, והוא פשוט משקה את עצמו יותר מדי, זה דבר נוראי. אבל בעיקר הדין, כלומר גם הרמב"ן יודע שאני צודק, אבל בעיקר הדין אין טענה זו מחברת. דבדה כי אמינן רוב מצוי ליצר שחיתה מומחיניהם לאו דווקא רוב ולהפוק אין מיעוט ולא אפשר דמכן לסגלן בהכי דאיקה לאיסור המיעוט ואין מומחין בחזקה דאיסור הדבהמה ואיקה להתאר אלו במצוי מומחין וכולו וכי אגב נא דאיקה בחד פעם המיעוט ובחזקה ואידך איקה גבו מאמין בהנג'ה ויבמה אתה וכפלגו פלגה וכולו. אז מה הוא אומר? אם הרמב"ן צודק אז הוא יותר מדי צודק. אם יש כאן באמת מקרה של חזקת איסור ברוב מצויים ורמב"ן טוען לכן יש לחשוש למיעוט, אני אומר שאם זה היה מציאות אז מה היה הדין? היינו פוסקים את המיעוט, היינו אומרים שמדין הזה אסור, לא רק חתכילה גם בדיעבד, כי בפרק הזה היינו אומרים סמוך מוטו לחזק ובלי פעל לא פעל. זו שיטה אחרת של הרעה, הרבן לקחת את הנידה והשתמש בו במחצה. הוא אומר, הרעה, צלמת הגמר בנידה הכי פשוטה. אם זה באמת מקרה של חזקת איסור, ומי עוד לא רוצים? לא סוכים לעבור נגד חזקת איסור. אז מלד ברירה, מה צריכים להגיד? כי בגמר זה מפורש שהבהמה מותרת, בדיעבד לפחות. אז מה צריכים להגיד ש? זה לא רוב בצל שחית המוכרין, אלא כל מציל לנזונות עליהם. כך אומר הרעה. אלא כל מצוי עם קמרינה שאין לך מוצוי אצל שחיתה לעולם אלא מומחם ואפילו מי יודלק. בסך הכל הוא אומר אותו סברה שהרבן אומר, הוא רק חולק על האחוזים. הוא אומר שזה לא רוב גרוע פה, זה לא רוב גרוע, זה רוב עצום. זאת אותו סברה של הרבן. איפה שהמיות הוא כמעט דלתק, אז לא צריכים לחשוש לו. איפה שהמיות הוא כבד דאיתה, אז צריכים לחשוש לו. אומר הרעה, אם המיות הוא כבד דאיתה, אז צריכים לחשוש לו ולעשות. הסיבה שלא צריכים לעשות זה בגלל שהרוב, המיות הוא כבד דאיתה, ואיפה שיש חזקת איסור, אתה צודק, איפה שיש חזקת איסור, אז כל מיות הוא כבד דאיתה. גם מיות קטן עם חזקת איסור, הוא, כמו שאתה אמרת, הוא נמצא לי בראש. התשובה היא שכאן זה כל מצוין עצר שחית המוכנים. אין דבר כזה. איזה אידיוט יקום ויגיד בואו ננסה, לא שייך דבר כזה. בטיימד דמיוק אפילו מסביר למה זה נכון. בכל המצוי עץ השחית הסור כנענו לא מה שהם מומחים לפי שדבר מפורסמו בישראל ואפילו עץ עמי הארץ שהנבילה אסורה וכאב המנחה אסור ואין תקנה בזה אלא בשחיתה. ולכך אין אדם בישראל נזקק לשחות לעולם אלא כל ידי לכל שחיתה, ואילו דברים כילורים לעינייך. מה זה הרעש? טוב, בטח עכשיו זה לא
כאילו.
אין דבר שיוציא את הרעש ביותר מקהיליו מהשבחים שהבאה נותן לעצמם. יש לו איזשהו לא סבר. בטח יש לו משהו יותר להגיד. אז מה, אז בפשטות, קריאת הרעה, ככה כל אחד קורא את הרעה, הרעה אומר, התירוץ הוא שכל מצוי שחית מומחים. אם זה היה רוב, אז א', אם זה רוב בלי חזקת איסור, אז הגויים לא צודקים. אז רוב מתאים. כי כמו שהוא כתב לפני כן, אם זה מותר על פי דין, אז זה מותר. אין מקום לפשוט. אבל אתה צודק הרבה. כאן יש חזקת איסור, התנה השנייה של הרבה. וואו, יש כאן חזקת איסור? אז זה לא שהגויים צודקים. סופר גויים צודקים. אם יש חזקת איסור, אז לא סומכים על רוב. כיוון שכן, כן, כאן כן סומכים על הרוב. צריכים להגיד, או שאין חזקת איסור, זה אי אפשר להגיד, אין חזקת איסור. מה צריכים להגיד? לשום כאן לא רוב, היה כתוב בגמרא רוב. התכוונו לרוב גדול מאוד. בסוף הכל, גם שרב אומר הכל, הוא לא מתכוון לכל. הוא מתכוון ל-99%. יש תמיד מישהו, עוד שהוא אומר, אין לך נמצא. אנחנו מגיעים את עם ישראל, בטח יש מישהו, אבל בסדר, הוא מיעוט שכל כך לא מצוי, שזה על פי דין זה נקרא כל, ולכן אין מה לדבר.
הרמב"ן צירף לרוב את השחיתה לפניהם, את הדין ששחיתה לפניהם.
כן, גם הוא עושה את זה. כלומר, הוא מכיר את זה.
זאת אומרת שזה גובל על חזקה.
זה הגמרא. הגמרא אומרת, כיוון ש... נאמר את זה עוד שבוע. כיוון שרוב, כיוון שחס בהם החסת את בהם המדק, ואתה לא יכול לתאר אותה עד שתיבדה לך במה נשחיתה, אז הגמרא שואלת, אז אולי דילמה מוכם נקב ניקב, כל מיני, איפה יש לך בדרות כאן? אז הוא אומר, מה שכאן, והאבא היא ודאי נשחתה, והאם היא סימן, זה מה אומר מה שהיא אומרת. כן, זה בקיצור שנקרא, הרי שוחד לפניה. זה גמרא, הגמרא, ולכן הבהמה מותרת, על פי הרוב של, לא מצוי שיש מומחים. הרעה רק אומר ש... אני חושב שזה לא נכון, זה לא היה קודם. Okay, אז זה נראה כשנגיע לדף חן, לדף זין, צריך להבין את הסברה הזאת בגמרא, מה זה הרי שור שחר לפניך. טוב, אני אגיד את זה בקיצור. לכל פעם, הסטטיסטיקה זה לא מה שאתה חושב. אז יוצא לפי הרע ככה, הרמב"ן חילק בין 60% לבין 91%, זה יותר מ-9 חנויות, אז בין 60 לבין 91%, אז הרע אומר, אין הדל כזה, ויש הדל בין 91% לבין 99.9%. זה אותו ספרה, אבל מי שאינו מצוי, באמת לא מצוי, גם אני חושב שזה בין שאינו מצוי. אבל צריך להיות באמת, לא על פי דין, אלא באמת לא מצוי. אז הם חולקים לגבי כמה אין המומחים שוב. זה פשוט הקריאה. הרע אמר, אתם חושבים שזה רוב, בשביל שכידור מומחים, אבל אני הולך לספרים יותר גבוהים. שמעתי מהרב, חושב שהוא נסם, הוא לא אהב את המחלוקת המציאותית הזאת, הוא אוהב במחירים, אז הוא הציע משהו אחר, החילוק הוא מאוד אמיתי, וזה נוגע במחירים, אני אגיד את זה בקיצור. בואו ככה, השאלה, מה זה הקובץ של שכידור מומחים של הרב? באמת, אין אנשים שלא שוחדים? אז הוא אמר, החילוק זה קצת דומה לחילוק שמענו לפני כן ברמה. הוא אומר, הרעה לומד כאן, זה לא רוב. הרעה לא סומך על המחלוקת, אבל יש 80%. הם לא חוקים על המציאות, יש 80%. אבל מה שהרב אומר זה שאני לא דן, אני לא מכשיר את השחיטה בגלל הרב. אני מתיר את השחיטה בגלל החזקת כשרות של הרב. כיוון שרוב מצוי את השחיטה מוכרים, ועכשיו אני לא דן על הרוב, אני דן על הבן אדם היחיד הזה. אז הבן אדם היחיד הזה, יש לו דין שהוא מומחה. וזה נובע מהחזקת כשרות של הרב, ואם הוא לא מומחה והוא שוחט, אז הוא סוג של עבריין. בזה אפשר להגיד כל. סטטיסטית, לא יודע, יש כל מיני אנשים. אבל יש הבדל לגבי ההלכה, להגיד על מישהו שהוא פסול, שהוא רשע, שהוא לא עובד בכשרות, אז זה, יש 20% של רשעים בעולם. בדיוק אותו אחוז שכמו שיש אנשים שלא יודעים לשחוט, יש גם 20% של אנשים שלמרות שהם לא יודעים לשחוט, הם מזרזים בהלכה ושוחטים בכל זאת. אבל יש הבדל לגבי מה מותר לנו לעשות. אני חושש למיעוט, אבל אני לא יכול, אסור לי לייחס רשות למישהו. חזקת כשרות, היה לנו את זה, אם זוכרים בכתובות, הרמב"ן אמר בדף ט' עמוד ב', שאיפה שיש רובה וחזקה, אז אפשר להוציא ממון. ואז אמרתי לכם, תסתכלו במלחמות בתחילת פרק שני, שמתברר שהחזקה שהוא מדבר עליו זה לא חזקה דמעיקרא שהאישה היא בחזקת בתולה, אלא מדבר על חזקת כשרות, שהיא לא עברה עבירה. ואז אמרנו, למה הוא אומר את זה? כי בלמור שם מפורש מדובר בחזקה דמעיקרא. אז דיברנו קצת על הדל בין חזקת כשרות ובין חזקה דמעיקרא, זאת אומרת מילה חזקה. הרב אמר שכאן זה הכוונה של הרעה, שברוב, אז רוב זה רוב. ואני אומר לך שפה שיש חזקת איסור, אז רוב לא יתיר. אבל כאן זה לא רוב, כאן זה חזקת כשרות של היחיד. היחיד הזה הוא יהודי טוב. אדם אמורץ, ואז זה מסביר קצת סוף הלשון, אומר הרעה, למה אני אומר לך זה כל ולא רוב? כי זה מפורסם בפני כולם שאסור לאכול לבדה ואין במלאכה. וכל המורץ יודע את זה. ולכן, טוב, בקריאה פשוטה, לכן האחוזים יורדים לאפס. אז הרב הבין את זה אחר. כיוון שכולם יודעים שזה אסור, אז לכן מי שישחט הוא לא שייך למיעוט. מי ששייך לגדר רשעים. חזקת כשרות אומר שאנחנו מחזיקים, לא מחזיקים אדם בראשית. זה הנחת עבודה שמתחיל מכך שכולם צדיקים, לא כולם מומחים, אבל כולם צדיקים, ולהיות אין המומחה ששוחט הוא גם, כיוון שזה ידוע ומפורסם לאכול שיש איסור, מי שרק אתה, אז הוא רשע. ולכן זה יוצא 100%. האחוזים לא יוצא 100%, אבל בין צדיקים לבין רשעים, עד שלא יוכח אחרת, עד שאין שני דין כלום שאתה רשע, אז אתה 100% צדיק. ולכן זה מה שמאפשר למה להגיד שיש כאן 100%, ואם יש 100%, אז מילא זה גם כמובן מכיר גם את החזקת איסור, כי 100% של שחט כהוגן, עד שלא יוכח אחר.
זה מופיע בשו"ת בבית הלב, הסברה.
ברב? או בכלל?
הסברה.
איזה סימן?
חלק. סימן.
משום חלק, נכון. זה בית הלב, חוסם בשחידה. על פי יסוד כזה, אז הרב, אני אגיד את זה ממש בדקה, הרב רצה להסביר, אז השאלה, אם יש חזקת כשרות, השאלה עכשיו למה, מה פירוש של דבר חזקת כשרות. הוא מאוד אהב את הספרה הזאת, אני חושב שכל הראשונים הסכימו בסופו של דבר. אבל השאלה, אז השאלה, למה זה עוזר? אז יש שתי אפשרויות, לא שזה עוזר בגלל שזה אומר שיש שחיטה כשרה, או שזה אומר שאדם שיש לו חזקת כשרות ששוחט, אז הוא מעיד, יש לו נאמנות להגיד ששחיתותו כשרה, אבל לא צריך לדבר, כי אם הוא שחט ומגיש לנו, אז זאת העדות. אם זה דין של נאמנות הגברה, או זה דין של סטטיסטית, אני אומר, אני מחזיק אותו ב-100% טוב, אז אני מחזיק את השקיטה כ-100% טוב. כלומר, האם זו שאלה של המציאות או שאלה של נאמנות? וזה יכול להסביר, אני ממש בקיצור, למדנו ולא עסקנו, השפעה שאר. ברמב״ם כתוב, בסוגיה הקודמת, שמומר לדבר אחד, אחר, לא נדבר. מומר לדבר אחד, אז גם כן, לא מוסרים לו לשחות לכתחילה, אלא רק לכתחילה צריכים לשים גדול אגב. אז הרשפה שואל, למה? הוא לא שוחט נבלה. ורובץ שחית המומחרים, אז הוא גם לא ייתר. מסבירים שגם יהודי שמזזל במצוות, אבל לא עושים טעות בשחיטה. אם שוחטים, שוחטים טוב. כן? אז הוא לא הבין למה הרמב״ם יחמיר. אז הרב הציע, לפי הרמב״ם זה דין בנאמנות אגב. אז למומר אין נאמנות. ולפי כל הראשונים זה לא דין בנאמנות אגב, אלא בסבירות הכשרות המציאותית. וזה אם הוא מומר לשעטנס, אז אין שום סיבה לחשוב שהוא לא ישחטו, כי רוב מצוי לשחית המומחרים, או כל מצוי לשחית המומחרים, מה זה משנה? הוא שוחט טוב, שוחט טוב, שוחט טוב. אבל לא שבגלל שכיוון שהוא יהודי כשר, אז הוא מעיד על עצמו. יהודי מומר, הוא לא יהודי כשר, בנאמנות. אז לכן זה לא יהיה. עכשיו רוצה להסביר את המחלוקת, להצדיק את הרמב״ם, שפה ראשון חושב שהוא כשר, שהרמב״ם מצריך נאמנות ולא אין נאמנות. היה לו גם נפקא מינה אחר, תשניות שאני אזכור במלוא, אז אני אתפטר. עוד מחלוקת. היא עוד לא נאמן. בקטן. האם בקטן אומרים שלא בצוי לשחית המומחרים? הרשב"א אומר שכן, הוא אומר שלא, הרע"א אומר שלא, כן. זה דווקא יפה, זה מחלוקת בין הרשב"א לבין הרע"א. אז אפשר להסביר שלפי הרשב"א, בכלל סתם דין שלא. אבל גם אם נגיד לפי הרשב"א שזה גם כן, זה דין של חזקת כשרות, אבל זה דין של המציאות. כיוון שהוא מחזיק אותו כשר, אז הוא שוחט טוב. אז בקטן יש חזקת כשרות. אבל אם זה דין של נאמנות, קטן אין לו נאמנות, כי הוא קטן. נאמנות זה... קטן אין לו נאמנות, הוא לא נאמן. אין אחד נאמן ביסורים, קטן לא נאמן. אז גם שם, חושב שיכול להסביר את המחלוקת בין הרשפה לבין הרע, באותו כיוון. טוב, אז זו הייתה תוספת פשוטה. אז זה עכשיו צריכים להוסיף, אין לנו זמן, אז זה צריכים להוסיף את המודחי, שאמרת את הנהות, שיטת הרעים, שיטת הדלזר, שאומר... אפשר שאלה אחרת. הוא שאל, הוא טען שעד אחד באיסור היא לא נאמן נגד חזקת איסור. זה מחלוקת ראשונים גדולה. הוא אומר, עד אחד נאמן, לא נאמן איפה שאת חזק איסור. יש לי תוספות בתחילת גיל. אז אם כך, אז לא עד אחד נאמן בשחת. אז הרעים אמר תאוץ מדהים. הוא אמר, איפה שעד אחד לא נאמן נגד חזקת איסור זה בעד רגיל. מה זה עד רגיל? זה אדם שכל נאמנותו הוא בגלל שהוא עד. כמו ששני עדים שרים בדינים, מבחינה לו זה עד אחד. אבל איפה שיש לך אדם שהוא באמת נאמן, הוא ידוע שהוא נאמן, אדם שאני סומך עליו, אז הוא נאמן גם נגד חזקת איסור. פשוט צריכים לתת לעד בחינה מוסרית. סתם אדם היה רחוב. לפעמים הוא חייב לשקר, אבל על פי דין יש לו נאמנות, כי הוא, התורה אומרת, על פי שני עדים לא קום דבר. זה בעצם זה זלזול בשביל שאין לנו דבר, אבל שני עדים שקשרים בכל דבר בתורה, יש לזה שמר רחוב, אני לא יודע אם אמורים בטעים. למה ממינים להם? כי זה גזרת הכתוב. אנחנו אמרנו דבר דומה, אבל הרבה פחות קיצוני. מה אנחנו אומרים? ממינים לשני עדים, גזרת הכתוב, כמאי העדים. אבל לא חשבנו שהם פחות משני עדים. הוא אומר ששני עדים שנאמנים, אין סיבה לנו אותם בכלל. שני שמנריקים, באים מהרחוב, הם מספרים סיפורים, למה להאמין להם? אלא שמה התורה אומרת שצריכים להאמין יהודים. התורה מחייבת להאמין יהודים. אז נגד חזקת איסור, עד אחד לא נאמן. אבל יש מישהו שאני מכיר אותו, הוא ראש ישיבה מכובד בישיבת הסדר. אתה יודע שאומר את האמת. אז אין סיבה שלא יהיה למה נגד חזקת איסור. זה התירות של הרעים. יש לו תירות שלי בסוף הרב מרדכי בשם הבן וברוך שכיוון שגוב מצוי נצר שחית אמור כמעט נכין אמנים לדעות. זה ממש קשה להוציא, מה הקשר? אבל אני מעוניין בה, תחשבו על השיטה של הרעים מה זה אומר על התפקיד של חזקת איסו? כבר שלמד אותו היום, אז זה חשוב גם כאן. חזקת איסו מפקיע מדי הגזירת הכתוב שיהודי נאמן, אבל לא באמת אומר שאדם שבאמת נאמן שהוא משקר. הוא אומר את האמת, הוא אומר את האמת, אז זה אמיתי, ואז אכפת אם זה חזקת איסו או לא. אבל איפה שיש גזירת הכתוב להמליל לעדים, שמה החזקת איסו פועל. זה לא שאדם לא נאמן להוציא מאיסו, זה באמת אדם נאמן לאיסו. איפה שחזקת איסו, אני לא מאמין לך. אם דבר יש על חזקת איסו ואתה אומר שזה השתנה, אז אני לא מאמין אתה בכלל. אבל אם אני באמת מאמין לך, אז כמובן שאתה נאמן. אז זה המקל הפרטי של סוגיית. אם תחשבו על אהבות, איך, לא אומר שזו שיטה דחויה קצת, שיטה מבחוץ, אמרו אותך בשם היראים. אבל זו שיטה מעניינת. טוב, אנחנו למדנו את זה. שעושים את הטון, שעושים את הספר. שעושים את השם. ועד המשפח. נביא את זה. טוב, אמרת נביא את זה. למה? זה היה הספר הראשון של השנה, זה החבר. טוב, תלכו, תקראו את הריטב"א, הריטב"א מביא את הרעה, תשמעו. ומסכים עם חצי ומסתיים מחצי. מעניין איך שהוא יתייחס לרבו הרעה. אז תראו את הריטב"א בפנים, אולי יום אחד אני אסכור ואתה תדבר. הסוגיה הבאה שלנו, אנחנו מתקרבים לסוף הפתיחה במסכת קודם. ביום חמישי אנחנו לומדים דושה ראשון דקית של השי דקית של דקית של דקית של דקית. ביום מחר. השיעור כללי מחר עוסק בפרט מסוים של אותו סוגיה, אז ההכנות הן משתלבות, זה טוב. דבר במות ב', זה חלק, זה סניף של הסוגיה שהבאמתן של הסדיקין אין הקשבור חובבי תקלה על ידה. אם מישהו רוצה לדעת אם הוא צדיק או לא, יש מבחן פשוט של הגמרא סומכת, הגמרא סומכת בזה ב-100%, שאלת איך ייתכן שלא, אז פשוט תקנו כלב, ותקנו איזה איסור, אל תספר לו, שים את זה. אם הוא אוכל, אז אתה לא צד. אני מאוד ממליץ לפחד לכמה אנשים, זה חשוב מאוד שנשתכנו שהם לא צדיקים. וזה הדרך להשתכנע. המורה אומרת שזה מבחן שלא, מבחן פיקס. אז פשוט תנסו. תקנו, רוצים לגעת, אולי אין סיבה לחשוב שחמור זה שם מכיר. אם אתם מחמירים, אז תקנו חמור. מה? כתוב באמתן, הסיפור הוא עם חמור. אבל תקנו בהמה, בסדר, תקנו, בהמה ולא חי, אתה רצית להגיד? לא יודע, אין סיבה. תקנו גם עוגר, אם לא רוצים להשקיע, אז תקנו עוגר. ותקנו לו קצת חזה.
זה לא
צריך להיות צפה. צריך להיות כן,
כדי
שהוא אוכל חסקה. או טבע, בסדר, טבע זה יודע שאלה טוב. קחו עוגר, קצת טבע, שימו, ותראו מה יקרה. ובבחן מוסרית, אתם רק תבריחו מזה.
זה לא אמור להיות תקלה.
מה?
זה לא אמור להיות תקלה. כי מה שאלה, אם אני רוצה לעבור, אתה שפור כתן לעבור.
זה לא זכות המימה, זה זכות שלי. אז אם אני מתקיל אותו, זה יהיה כבוד מה שקשבוך הוא צריך לעשות, כן. סתם, הרישובים גם התגידו את זה, שאיפה ששחיר חזק, איפה ששחיר, כלומר, אדם לא יכול סתם להסתובב במקום ולקחת לאכול מה שהוא רוצה, בגלל שקשבוך הוא שומר עליו, כן. הכלל הוא דווקא, הכלל מעניין. הסיפור של פרקס מניון הוא ודאי סיפור מעניין. דמות ממש מיוחדת. מה שאפשר לדחם הרבי, פשוט תלתג את רפי עד הסוף. אבל פרקס מניון היה באמת יהודי קצת שונה ממה שאנחנו רגילים. אנחנו עומדים, ספר של הסוגיה הגיעו למשהו שקשור לאכילת טבן. רבי מתיר את פיצ'ן. אז אנחנו, סוגיה יפה, שפתו של ראשון ופתו של שנייה, לומדים את הגמרא, לומדים את תוספות. אז השיעור כללי מחר יעסוק בהבדל שבין הבדלים פרטיים של חותמות מסורת, הבדל בין תרומת ירק לתרומת פירות, מה דאורייתא, מה דרבנן, שזה חשוב לא ראשוני בהבנת הסוגיה, כי איך להתיר, אז היה צריך להיות בכל, היה צריך להיות איסור דרבנן. השאלה אם תרומת ירק בזמן הזה, אם תרומת ירק בזמן הזה הוא דרבנן או דאורייתא, יש הבדל בין בין דוגן צירו של יצר לבין סתם פירות לבין פירות לבין ירחות. זה נדמה לי, אם אני אמרתי נכון, הנושא של השוק הזה. אנחנו נסוג ביסוד היותר יסודי. קדוש הראשון הקדישו שם קדישו לבו, קדוש השינה, קדוש הראשון לא קדישו לבו, קדוש השני הקדישו לבו לבו, מה ממש ארץ ישראל לגבי תרומות מסעות, באותם דברים שהם דיו הייתה. נגיד, דוגן צירו של יצר שלו, כל הראשונים זה דיו הייתה, מה הדין בזמן הזה? דוגן צירו של יצר ופירם גם שם, כמה שם. וגם חלק מהתוספות כאן, תוספות הארוך, על היתר רבי בית שן, דף רב המובד, עם הסוגיות שהוא מצטט. יש ראשונים שמקבילים. הרמב״ם, הלכות תרומות, הלך פרק א', הלך א', ב', ג', ד', ה' וו'. האמת, א', ב', ה' וו'. אבל תקור גם ג' ד', זה הולך ביחד.
זה
פרק א', הלכות תרומות. זה הדבר של רב נמצא מהן, הלכות תרומות זה לא הלכות הראשונות של זרעים. אבל זה הלכה הראשונה של זה. מה זה ארץ ישראל? ארץ זה בכל מקום, הוא מקום שקשור וכן הלאה. השאלה של קדוש הראשון קדוש השני, הקדוש בית שן זה הרבה מקום מאוד קבשו עולי מצרים ולא קבשו עולי בבש. ונכו כדי שיהיו הנאים סוחים עליהם בשבילי. מי שהולך רבי לוי, אז כל ערבי ברבי לוי יכול להסביר לך איפה זה עולי בבל, איפה זה עולי מצרים, דרום ערבה, צפון ערבה, מזרח ערבה, בית שן. בית שן זה בגבולות עשר, לא בגבולות ארץ ישראל. מה? מה התשובה המכונה? כיתה ת' לא עשיתם טיול למוזיאון ישראל? ולא פעם? לא דתיים לא עשיתם, כן. יש פסיפס, שמצאו פסיפס רחוב. יש מושב בשם רחוב, שנמצא על עין הדרך. נמצאו שם פסיפס, שזה היה מפה של בית שן, עם המקומות ש... יש חיוב תמות מסעות, מקומות שאין תמות מסעות. בססר, ירושלמי, שירושלמי פשוט אמר את שמות המקומות. מה שלנו אומר, רבי יתיר בית שן. ירושלמי אומר שהוא יתיר את פלופיה ולא את בלופיה ואת מיטיה ולוגמה. פשוט חושבים את המקומות. ובעיר שהיה שמות רחוב, שהיה מקום, גם בית שני, היה שם, אתם צריכים להגיד על שם, כמו שהיום יש מפת העירות בכל בית כנסת, אז היה שם מפת התמות המסעות עם המקומות. כמה שזה פסיפס, לא בדיוק מפה, אז זה לא בדיוק עוזר לנו היום. זה קצת קשה לתרגם את זה במפה מדויקת. אבל לא כל בית שן, לא כל בית שן מותר, ולכן הלכה למעשה היום לא מתירים בבית שן. אבל אנחנו נהיה בדין הקודם. אז נמד קצת ציונוס ביום חמישי.